עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
שלום לכם, ערב טוב. אין יותר מדי סחורה היום. יש את גמר גביע המדינה לנשים, מכבי ממקף רמת השרון מול אסה תל אביב. זה קורה בשמונה, המשחק הזה משודר בערוץ הספורט. יש גם כדוריד, משחק שתיים בסדרת הגמר. הפועל אשדוד מארחת את מכבי ראשון לציון שמובילה 1-0 בסדרה. זה קורה ב-7:40 גם כן בערוץ הספורט. ויש לנו ליגה ספרדית, כדורסל, ברצלונה מול ולנסיה ב-10 בערב. צביקה, אתה משדר את זה. אהלן צביקה.
אהלן, ערב טוב.
תשמע, התחלנו בספורט כמו זה, כמו גולדקנופ וגפני וכל הדברים האלה, השוד הגדול, חאפ דה גלט, אמרו לי להגיד. אתה מבין, כולם חוטפים.
למה, אתה הייתי סנור?
לא, הרלי מלמד אותי, אני אפילו לא יודע אם זה חאפ או חאפן או משהו כזה. אתה מבין, מלמד אותי, אבל תכלס, באמת התחיל השוד על הכסף של הספורט, קודם כל בכדורסל. אני לא יודע מה יהיה, זה נראה רע. אני לא יודע מה יהיה, אבל שיגיעו לישיבה, אם אני לא טועה, בעשרה ביוני, לסגור את הדברים האלה.
לא בטוח שזה ייגמר בעשרה.
לא בטוח, אבל כאשר מה שנקרא הכסף יתחיל לזרום וזה, אז אני חושב שלפחות מכבי תל אביב תוכל לשתף כמה זרים שהיא רוצה. ייתכן שגם אם ירושלים תגיע ל...
ירושלים תרצה אותו דבר כמו מכבי.
יפה, ואולי גם חולון
אולי תרצה. אולי גם הפועל תל אביב וחולון. נכון. חולון יש בעיה של כסף.
בכל כן, אבל בוא נאמר ירושלים ו... הפועל תל אביב אמורו לשחק ביורו-קאפ, כן, של יולב. אז באיזשהו מקום ירצו אותו דבר, והם לא השתתפו בחגיגה, בחגיגה לכסף הציבורי. וגם השאר, עכשיו מצד שני אני שומע, אתה יודע, מרומק שתיים, מארי שטמברג, יורם מנהלת, שלא בטוח שהשתמשו להביא בזרים ב$300,000.
זה גם סיפור בפני עצמו.
כן, הם רוצים לקבל את השלל, הכסף ממשרד הספורט, הכסף של משלמי המסיעים, ולהחליט מה הם עושים. אולי הם רוצים לתת לי ישראל, הוא אומר $300,000, סתם אני זורק לך את זה. בקיצור, זה מה שהולך לקרות.
יהיה עוד הרבה חוסר בלגן עם הסיפור הזה, לא כל הפרטים ברורים, ולא כל הגישה ברורה.
אני לא בטוח שאי פעם הפרטים יהיו ברורים.
מפני שלשנות את חוק הזרים, צריך לשנות את זה בבית משפט, עד כמה שאני יודע.
ועדה.
בסדר, או ללכת לוועדה, שתלוי מי יהיו חברים שלה.
בוא נה, תראה כמה ועדות. ביבי הקים עכשיו ועדות.
כן.
ההתאחדות הקימה ועדות.
כן.
כולם הקימים ועדות.
זה לא כל כך פשוט מה שקורה פה. חלק מהאנשים לא כל כך שוחים בחומר, אבל בסדר, ילמדו.
אתה חושב שילמדו? אז מה, אז לא יגיע הכסף עד שיהיו ועדות?
הכסף אני לא יודע מתי יגיע. הנה, עכשיו אני רואה שגם בכדורגל כל קבוצה תקבל 3 מיליון.
בסדר. בכדורגל אין בעיה מתאזרחים, אתה יודע, לחיפה כבר יש 5-6.
5-6, בכדורסל זה מוגבל.
בכדורסל זה מוגבל. בכדורגל עכשיו יהיו פה הרבה רבנים צדיקים גמורים.
בכדורסל לא יכלה מכבי חיפה לעשות מה שהיא עושה היום, אבל זה המצב.
כן, אבל שם איך אפשר יהיה להגיד, כמו שהוא אמר, אני רוצה זה, רוצה פחות זרים, מה הוא יגיד בכדורגל, מיקי?
לא יודע, להפך, רוצים להגדיל את הזרים בכדורגל.
נכון, אבי לוזון התראים בערוץ הספורט.
אמר צריך 8.
הוא אמר 8 לפחות, אתה הבין? והם מתאזרחים, אפקר, אפקר, פטרושקה. כל אחד שעמד ליד יהודי, יהודיה, בום, תזרח. אתה יודע, כבר עכשיו לא מחפשים אפילו לגייר.
כן.
הולכים ישר לשר.
תראה. יש את סיפור צ'ורצ'יץ'.
כן.
צ'ורצ'יץ' הרי התחתן עם ישראלית, ואז לא נתנו לו אזרחות, הרבה מאוד זמן.
יש הרבה כאלה אגב.
ואז אמרו שלמשרד הפנים יש זכות 5 שנים לחכות לראות אם זה ניסויים אמיתיים, אם העברת את מרכז המגורים שלך לפה, אם יש לכם חשבונות בנק משותפים, אם יש חיים משותפים, אם יש ילד משותף, זה לא דחפצת ואני ממצא.
חזן, תגיד לי, מה, סנדי כהן, מה בדקו?
סנדי כהן כיהודי, לא בזכות נישואים או התאזרחות.
הוא יהודי?
אני לא יודע.
איך אתה חושב?
אני רב, אני, אתה רב?
אני?
לא, אני רב ולא אתה רב.
אני לא צריך להיות רב.
אתה רב גדול. אתה רב גדול.
תקשיב, אני רב עם כולם, אבל אני אומר עוד פעם, אתה לא צריך להיות רב, כדי שאתה מראיין מישהו ואומר לך, אני בכלל אינדיאני, אתה מבין? בואו באמת נתקדם לארגנטינה, נעשה את הדברים שלנו אחר כך. איתן דותן, קצין העיתונות של נבחרות ישראל, כרגע בארגנטינה, עם נבחרת הנוער, שלום לך. צהריים טובים אצלך.
אהלן קופמן, אהלן, צהריים טובים, וערב טוב שלכם.
כן, גם צביקה איתנו, מחר בחצות נבחרת ישראל מול אלופת אסיה, אוזבקיסטן, מי שמנצח עולה לרבע הגמר, ואז מקבל את המנצחת בין ברזיל לטוניסיה, אני חושב שניתן להעריך שברזיל תפתיע את טוניסיה, אני אומר את זה מרחאות, מה התחושה באמת במחנה שלנו?
התחושה במחנה שלנו היא טובה, וזה כמובן בלי לזלזל את הנבחרת שאנחנו נפגוש. אנחנו אתמול קצת דיברתי גם עם השחקנים בערב, הם אמרו לנו, עם כל הכבוד, זה שאנחנו מאמינים בעצמנו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לזלזל באוזבקיסטן. גם אוזבקיסטן שמתפרים על ישראל, אז הם בסופו של דבר רואים את ישראל, הם לא רואים לא את ברזיל, ולא את ארגנטינה, ולא את צרפת, ולא את אנגליה.
נכון.
אז התחושה היא טובה, התחושה היא טובה, היה לנו באמת בית מאוד קשה, מאוד צמוד, ורק תסתכלו על התוצאות שהיו, וכל התוצאות, כל השישה משחקים, או שהסתיימו בטקו, או שהקבוצה שהובילה 1-0, סתם בעצם הפסידה 2-1, או ניצחון 1-0 קטן של נפאל על סנגל, שסנגל הייתה, הבנתי, הרבה יותר טובה במשחק. ככה שזה באמת היה בית מאוד מאוד שקול, מאוד מאוד אינטנסיבי. אני צריך להגיד גם אוזבקיסטן, יש לה אולי יתרון אחד קטן עלינו, שהם בעצם שיחקו את המשחק האחרון בשלב הבתים יום אחד לפנינו. ושאתה מדבר על 4 משחקים ב10 ימים, אז בטח גם צביקה יכול להגיד עכשיו שכל יום הוא כל כך משמעותי להתאוששות, כי בעצם יום אחרי משחק השחקנים ששיחקו...
כן, אבל אתה יודע, האדרנלין והטירוף והרצון, בתיאוריה, עם 10 שחקנים, גם כן לא יכולנו לעשות מבחינת כושר גופנית מה שעשינו בחצי שעה האחרונה, כי כולנו ישבנו פה בלילה וראינו. ופתאום עם 10 שחקנים, היה נראה שאנחנו 12, והיפנים, שהם מלכי הכושר הגופני, פתאום נפלו ונפצעו ולא יכלו לרוץ. אז ה-24 שעות האלה הם חשובים.
נכון, כי יש פה גם עניינים מנטליים.
ה-24 שעות האלה...
נכון, יש פה גם עניינים מנטליים, וכמו שיפן הלכה אחורה, זה באמת גם היה שם עניין מנטלי, כנראה לא רק פיזי, שהם רצו לשמור על התוצאה, ובגלל זה הם הלכו אחורה.
כן.
ואני הייתי במחצית בחדר ההלבשה, ואני ראיתי איך דווקא השחקנים, עוד לפני אופיר, השחקנים, אם זה סתיו למקין ואילי פיינגולד ואילי מדמון, הם תפסו את המנהיגות והם אמרו, אנחנו לא חוזרים אחר הביתה, אנחנו לא חוזרים אחר הביתה, זה לא יקרה. אם צריך כל שחקן שלהם שמקבל את הכדור, אנחנו נעיף אותו 2 מטר באוויר, אבל לחזור הביתה אנחנו לא חוזרים אחר. ובאמת שאתה יוצא עם אופי כזה ומנטליות כזאת החוץ היום מחצית, אז באמת אפשר לעשות את זה.
תשמע, אז ה-24 שעות האלה התגברו עליהם בזכות המוטיבציה, אולי אופיר יעשה... איזשהו שינוי בהרכב, יכניס בהתחלה אנשים יותר טריים, ואת היותר עייפים הוא יחליף אחר כך, בוא נראה.
הלו? נכון, היום יש את האימון המסכם, בעצם עוד משהו כמו 3-4 שעות יהיה את האימון המסכם, גם אותו אנחנו נעשה יחסית באינטנסיביות לא גבוהה מדי, באמת בעיקר רק דברים קצת טקטיים שאנחנו ראינו מאוזבקיסטן, אתמול הייתה אספה, טקטית בעיקר בעצם שמתייחסת למשחק שלנו מול יפן, מה עשינו טוב, מה עשינו לא טוב, בעיקר דיברנו שמה, ובעצם עכשיו ממש בזמן הקרוב אנחנו נתחיל את האספה לקראת הנבחרת האוזבקית, אנחנו נראה את המשחקים שלה, נראה מה נקודות התורפה שלהם, ואיך אפשר לעשות תוצאה טובה מחר.
איתן, היה ובאמת הטוניסאים מפתיעים את ברזיל, אני לא חושב שזה יכול לקרות, אבל היה והם ישחקו מולנו או ש... יעדיפו שלא, ואז אנחנו בחצי גמר, טיק טק טוק, תראה איך אני מחשב.
זו שאלה שאני באמת, א', בוא נתחיל ככה, א', אנחנו עוד לא חושבים על זה, כי אם נחשוב עכשיו על הרבע גמר, אז אנחנו לא נגיע אליו, אבל חוץ מזה, הידע שלי והידע שלך, הם שווים בעניין הזה, כמובן שאנחנו לא עשינו אף ברור מול פיפה, מה יקרה במצב כזה. אני חושב שהם ישחקו, אבל זה באמת רק השערה שלי.
אם הם ישחקו, זה יהיה הפעם הראשונה שספורטאי או קבוצת ספורטאים או קבוצת טוניסאית משחקת נגד ישראל. כן, בכל הטורנירים הבודדים הקטנים של הספורט האישי.
גם הפרסים משחקים נגד ארצות הברית. לא.
זה משהו אחר. צריכים לקבל אישור מהחלונות הגבוהים מאוד. עד היום ספורטאי, ספורטאי או ספורטאית או קבוצת טוניסאית לא שיחקה נגד ישראל בשום מקום, כי לא קיבלה אישור.
אני חושב שנבחרת...
אבל אתה מכיר אותנו, אנחנו מגיעים, אנחנו מכבדים, אנחנו...
מי שרוצה לעמוד מולנו, מי שרוצה לעמוד מולנו, שיבוא.
כן, מה, אני נועה בדייה, כל מי שרוצה שיבוא.
כן.
הבנתי אותך.
כן.
יפה, איתן. תשמע, באמת שיצליחו, ושיתנו לנו פה סיבה, אתה יודע, וקצת אסקפיזם מכל הסכלי וכלי שקורה כאן. תצליחו.
אנחנו ממש לא מתעמקים בשמינית הגמר, מי שמכיר את אופיר חיים יודע, ומי שמכיר את השחקנים, אנחנו ממש לא מתעמקים בשמינית הגמר, ובאמת אני קורא מכאן לכולם, לראות מחר את המשחק, למרות שזה מאוחר, וגם אם יהיה מחצית ראשונה לא טובה כמו יפן, אל תלכו לישון, תישארו איתנו עד הסוף.
תמסור לכולם את אהבתנו ואת הגיבוי שאנחנו נותנים.
כן, אם זה, מה שנקרא, אם זה שווה משהו, אתה יודע, הניקל הזה, החמישה סנט, אנחנו רוצים שהם ינצחו. על הכיפק, המון המון תודה. טוב, אז קודם כל, אורחים ופיקים, סאה פלסר ועידן זנדני, אחראי על השידור ברדיו 103, שקד וולפין, ברדיו צפון, 104.5, סאה בן חמו, אורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, מאור רטה, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו מתקדמים, שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, חברים.
צפיתי במסיבת העיתונאים של ברק בחר, שהוצג שם בסרביה, בבלגרד, הרבה כבוד, אתה יודע, כולם בחליפותים וכל הדברים האלה, הוא עם עניבה אדומה, כמו של רד סטאר. איך התרשמת?
התקופה הכי טובה להיות מאמן של קבוצה כזאת, שהלחצים מתחילים במשחק הראשון, זה בקיץ. אתה יכול ללכת עם חליפה עם עניבה אדומה ויפה ונחמד, עד שמתחיל המשחקים.
צריכה, לפי השאלות של העיתונות שם, וזה יותר חבר'ה מאיתנו, והברס שישב שם בשולחן ההנהלה, זה לא קל זה. זה ממש לא קל.
אמר המאמן הקודם שהם חושבים שיכולים לנצח את מנצ'סטר יונייטד, ואם לא זה כישלון.
כן, זאת הבעיה. כן, אלבז.
לא, אתם יודעים, אני מנקודת מבט שלי, אז ברק בחר שידר ביטחון, שידר, אתה יודע, שהוא מגיע באמת למקום שהוא יודע בדיוק לאן הוא נכנס ולאן הוא מגיע, הוא מבין איזה אתגר גדול עומד מולו, אבל יחד עם זאת הוא לא נראה אחד שהוא חושש, הוא מאמין מאוד ביכולות שלו, מאמין בקבוצה, מאמין בסגל שהוא יבנה, אחד שבאמת מגיע באמת עם אמונה וראייה קדימה שהוא הולך להצליח שם בגדול. זו התחושה שיצא לי מהמסיבת עיתונאים הזאת.
התחושה שלי שהם באמת חושבים שהוא קוסם והכל יהיה בסדר, והם יגיעו לרבע גמר ליגת אלופות, אבל הם, תשמע, הם, אנחנו לידם מרגרינה, אוקיי, ממש זה, אבל בסדר, אני מאחל לו המון בהצלחה. בוא נדבר על מכבי חיפה, היא מתחילה בעוד שלושה שבועות את ה... או פחות אפילו, את ההכנות, מתי מתחילים? ההגרלה בעוד שלושה שבועות.
כן, בעשרי לחודש הם אמורים להתחיל איתם.
וההגרלה בעוד שלושה שבועות של המוקדמות, נכון?
נכון.
איך אנחנו פה, איך הם מדורגים?
לא, הם אמורים, זה עדיין עוד לא בטוח, אבל הם צריכים אליפות של לודו גורד, קצת מורכב בכל אופן, בסיבוב הראשון הם מדורגים, אבל בסיבוב לאחר מכן הם צריכים איזה כמה ניסים בליגה הבולגרית, כדי שהם יהיו מדורגים, אבל אני בספק גדול עם זה, כן? צריכים קודם כל, אתה יודע, לעבור את הסיבוב הראשון, ואז את הסיבוב השני ולאחר מכן הפלייאוף. מבחינת מכבי חיפה, אתה יודע, הם אמורים, הם מקווים לפחות, לנסות ולהשלים את הסגל כמה שיותר מהר, לפחות עד למשחק הראשון. אבל יחד עם זאת יש להם, אתה יודע, כל מיני דיבורים שהם שומעים על שחקנים שלהם שקבוצות מעבר להם מגלות בהם עניין, אז זה משהו שדי מטריד במכבי חיפה.
אבל אני רואה שבינתיים ההצעה של פרנץ ורוש מהונגריה לא מתקרבת.
נכון, זה לא הצעה שמכבי חיפה בכלל שוקלת, אתה יודע, מכבי חיפה דורשת על השחקנים שלה, כמעט על כולם, אבו פני, חזיזה, אצילי, זה סדר גודל שנה בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון יורו, זה הסכומים שמכבי חיפה לא תתגמש בפחות מזה, וכרגע אין משהו כזה. החשש הגדול הוא באמת מהעזיבה של אצילי, יש דיבורים פה ושם, אתם יודעים, קצב גדול, אבל מכבי חיפה מנסה בכל אופן להניע אותו מזה, ולגרום לו להישאר בקבוצה בלי שום באמת מחשבה, לשקול הצעה מאיזה קבוצה כזו או אחרת, אתה כבר בגיל 30, אתה מלך אצלנו במכבי חיפה, אין לך מה לחפש במקום אחר, למרות שאתה יודע, הצעה כספית עם קצב גדול, עלולה לגרום לעומר אצילי לשקול כל דבר מחדש.
כן. מה קורה באמת עם לוראי אברג'ל? אני אומר לוראי, אני אומר את זה נכון, לוראי אברג'ל מלוראי.
כן, אז מכבי חיפה מנסה לשפר את ההצעה שלה.
אבל למה, אתה יודע, אני קורא איזה הצעות יש לו, באיזה קבוצות, ולקבוצה שלו קודם כל, למה שיבוא לפה, זאת אומרת, עם כל הקטע שהוא יהודי, הוא לא יהודי, היהודי היחיד בעולם, שיבחר במה שטוב לו מקצועית, באמת הוא מקבל מקבוצות גדולות הצעות.
נכון, אני מסכים איתך, אבל מכבי חיפה מנסה לפחות בכסף גדול.
יש לו תו שחרור קבוע, או שזה נתון למסע ומתן?
מסע ומתן, זה התחיל כב-1.2 מיליון יורו, ועכשיו זה כבר עומד על סדר גודל של 1.5 מיליון.
אין לו בחוזה מחיר שחרור.
אין לו.
לא, בחוזה.
כן, הבנתי. לא, בחוזה, אתה יודע, פנים אומרים, הנה, נותנים את חוזה, את מה שכתוב בחוזה, נקודה סוף.
כן, בואו נעבור להפועל חיפה. אורן גולן כבר הודיע בבוקר או בצהריים שעדן בן בסט לא ימשיך בקבוצה.
אתה יודע, הגעה של אורן גולן זה משהו שטרף את הקלפים מבחינתו של
עדן בן בסט. שמה הוא הביא אותו, יואב?
רעידת אדמה.
נכון.
הוא הביא אותו לקצה.
הנה, אני רואה היום בצהריים צחי נקש פרש, ואחרי שעה הוא חזר.
כן, צחי נקה, שאתם יודעים, היה חי על המחקת.
כן, אבל צחי נקה זה אחד שהמביא את הכסף.
כן, אבל הוא ראה ואמר הוא זה, ואחרי שעה הוא חתם עם יואב שהוא ממשיך.
כן, הכל זה, הכל נזיר.
אם זה צריך ללכת בחתימה, זה כבר לא טוב.
יש בלגן לא קטן בהפועל חיפה, רוצים באמת ששנת המאה של המועדון תהיה חגיגית, תהיה באמת משהו שונה ממה שראינו בעונה הקודמת. גם מתכננים לבנות פה סגל די נוצץ, גם לא שבעונה שעברה זה לא היה נוצץ. להפועל חיפה, אבל מתכננים לבנות משהו די נוצא, צגל די טוב, ומקווים קודם כל תנדים, רואים עכשיו את השינויים האלה, גם עם אורן גולן, נקש נשאר, עוזב, יואב קצת צריך לעשות סדר בעניינים האלה, לפני שהוא באמת מתחיל להחתים שחקנים לעונה הבאה.
אף פעם לא יהיה שם את הסדר הזה. אתה יודע?
לא, 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 אבל הוא רוצה להתחיל לחתוך, אתה יודע, קבוצה רזה בחיפה, אבל הוא רוצה עוד לחתוך את השומן שנשאר, יואב. באמת, הוא צודק גם, אתה מבין? יש לו, בוא נע, יש לו שם הרבה בעלי תפקידים.
אבל אלבז יודע שלא יהיה אף יום של שקט שם.
בסדר.
בהפועל חיפה לא שקט.
אבל הבית לא גר פה, אני מזכיר לך. נכון. אז אין שום בעיה. על הכיפק. תודה אלבז.
ביי. ביי, תודה רבה, ערב טוב.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נתחיל עם ממסע מחשדוד. רבש רם בן שמעון נפרד מהקבוצה, היה שם 3.5 שנים או כמה חודשים יותר, אבל עשה שם תקופה, וכרגע לא ידוע, לפחות לי לא ידוע, איפה הוא הולך לעבוד. אולי אתה יודע?
לא, כרגע לא ידוע איך הוא יעבוד, הוא נמצא בחופשה, טיול משפחתי, אפילו במקום שצריך כרגע מעיל, אז אני לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. אבל הוא נמצא במקום לא קרוב לפה כנראה.
תשמע, אם הוא צריך מעיל, המקום היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה טורונטו, כי הקיץ שם מאוד קצר, חודשיים.
אז כשכתבתי לו את זה, אם הוא בטורונטו, אז הוא כתב לי אני בסקרמנטו. אז זה הצחוקים של רן.
כן.
לא, אין כרגע, לפחות משהו שאנחנו יודעים, כרגע נכון לעכשיו רן יצטרך, נכון לרגע זה לפחות לחכות.
יליב, העיקר שהטלפון עובד שם, גם עם קר. גם באנטארקטיקה הטלפון עובד.
צביקה, היום כמעט בכל נקודה, אפילו בין שמיים לארץ כבר אנשים מסתמסים ומדברים, זה הרי מטורף.
כן.
כן, רן יכול להיות בהחלט שיחכה, יחכה למשהו שיפול, יחכה למשהו שיקרה, בין אם זה
בקרוב או אחרי זה. אם זה בישראל, יותר מדי לא יכול לקרות, אתה יודע.
תראה,
שוב, אני לא יודע,
עוד פעם.
אנחנו מדברים על מאמן בשפיץ, כן? זה לא משהו שהוא הולך לעבוד בשביל 14,000 שקל.
רגע, אבל חוץ ממכבי תל אביב והפועל תל אביב, איזה עוד אופציות יש?
איזה, מה יש?
אין, אני שואל.
אני מעריך שרן קוג'וך יחתום במכבי נתניה, אבל אם איזושהי סיבה הוא לא יחתום, אז רן בן שמעון יכול להיות גם במכבי נתניה. אבל אני כן מעריך שהוא יחתום.
ראיתי בשבוע שעבר שאלו איזה שתי שמות אחרים, נדמה לי אור יוזן ועוד מישהו, אני לא זוכר מי זה היה השני.
לא, אבל זה ממש ספקולציה לגמרי עכשיו. אני כן אגיד ברבע משפט, לא, אפילו לא בחצי, שאני בטוח שאם מאיזושהי סיבה קוז'וך לא ימשיך, אז רן בן שמעון יהיה המועמד הראשון שלי על סגל.
הבנתי.
אבל אני
לא
שוב אומר...
אני לא חושב שסגל שילם אי פעם שכר כזה כמו של בן שמעון למאמנים.
מה? סגל משלם טוב מאוד למאמנים. אל תשכח שהיה לו את דראפיץ' וברדה ביחד, וכשהם היו יחד, הוא שילם להם, אני אומר לך, סדר גודל של בין 80 ל-90 אלף שקל נטו לשניהם יחד.
בסדר.
אז הוא משלם
היטב. זה בערך הסדר גודל, אני מאמין.
הוא משלם היטב, ומכבי נתניה יש לה אחלה תקציב, בהחלט יש כסף, אבל בוא, עזוב, קוז'וך אני מניח יחזור, הוא נמצא בחול, הוא יחזור לדעתי מוחרתיים, ואני לא מעריך שהוא לא יחתום. כן, אז בן שמעון כרגע בבית, אלי לוי לדעתי עוד היום יוצג בהמשך להודעה של אשדוד על הפרידה מבן שמעון, אז יוצג רשמית, כי עדיין לא הוצג רשמית, אלי לוי כמאמן הקבוצה, והוא יבנה כוורת חדשה סביבו, כל הצוות של רן לא יישאר שם, וזה אומר שגם משה אוחיון, עוזר המאמן, לא אמור להמשיך כעוזרו של אלי לוי. אלי, כזכור, הגיע בשעתו לאשדוד ביחד עם יובל נעים, סופו של דבר נשאר, עבד בנוער, לקח אליפות עם קבוצת הנוער בעונה שעברה, והוא זה שיהיה מאמן הבוגרים. אתה יודע, כולם מדברים על המאמן הצעיר, אבל הוא בערך בן גילי, אז אנחנו כבר לא צעירים, ואני חושב שהגיע, אתה יודע, העת שגם הוא יקבל את הצ'אנס שלו כמאמן בוגרים. הוא עשה את זה לתקופה קצרה, אגב, באשדוד, וג'קי בן זקן בשעתו אמר, אני אתן לך את התפקיד אחרי רן בן שמעון.
מה קורה במכבי תל אביב, חוץ מכלום וכלום?
כלום וכלום ושום דבר, כמו שאתה אוהב לומר. כרגע אין כלום. כרגע אין כלום. עובדים, אני מניח, כן, לנסות ולצרף שחקנים זרים. קרנקה, כרגע מאמן, אין שום דבר חדש.
מתי מתחילים להתאמן?
יש זמן, כי השנה אני חושב שהמחנה בחול יהיה רק איפשהו בשבוע הראשון או השני של יולי. זאת אומרת, אני חושב שיתחילו להתאמן איפשהו באמצע יוני. זאת אומרת, יש, או אפילו לקראת סוף יוני. יש עוד הרבה זמן בהיבט הזה. זה לא מצב שכבר...
מתי הם אמורים להתחיל להופיע באירופה, השלב שלהם?
אין לי את התאריכים מולי, אבל היות ואני אומר שהמחנה צביקה,
נקבע
שבדקתי,
בספרד.
יתחיל, כן, בספרד, יתחיל רק בתחילת יולי, זאת אומרת שהם לא אמורים לשחק מה שנקרא בסיבוב הראשון.
כן.
לא אמורים להיות בהתחלה. אומנם מכבי תל אביב בשנה שנתיים האחרונות לא מצליחה להגיע.
אבל יש לה כבר ותק.
כן, השנה כמובן זה הלך פחות טוב עם איביץ', אבל יש לה ותק, אבל לא, זה לא יהיה אני לא יודע את התאריכים, זה לא נמצא מולי.
כן.
בכל מקרה, לגבי דור תורג'מן, שזה הדבר היחיד שקורה כרגע, זה באמת הרצון לסגור איתו כדי שהוא לא ילך לשום מקום. אז יש אופטימיות בקבוצה שיסגרו איתו ברגע שהמונדיאל איתו ייגמר והוא יישאר כאן. יש הרבה דברים, אתה יודע, באוויר, אבל באוויר...
באוויר יש שיר כזה של...
באוויר דליל.
באוויר זה שיר של פורטיס וסחרוב, אני לא זוכר אם פורטיס כתב וברי הלחין, אבל שניהם...
יש לך גם את נאחז באוויר, לא?
לא, לא, זה לא נאחז באוויר, זה באוויר אחר.
אז תן לי את זה.
אני לא יכול לשיר, אבל זה באוויר אחר, תכנס זה אחר כך.
אתה רוצה שהמאזינים יעזבו את התחנה?
לא, זה באוויר
אחר. אתם יכולים רק לחזור אל קורמן עכשיו.
בוא ניסע לבאר שבע. שפי, האירוש לא נדחה, 12 משחקים
כן, אבל הוא לא אמור להישאר.
יפה, אז חבל על הזמן, עזוב.
לאן הוא
לא אמור להישאר?
מה זה משנה לאן
הוא הולך? הוא חוזר לקבוצה, מאיפה הוא הולך?
יש לו חוזה בקרסנודר, של הרבה מאוד כסף, אבל איביץ' לא בונה עליו. ולכן הוא אמור לחפש לעצמו משהו אחר, כשמן הסתם קרסנודר תשלם חלק מהשכר, יש שם הרבה כסף.
על הכיפק, באר שבע, יש לנו עוד את אבו אביד שרוצה לצאת לשחק בחול, עמדת הבעלים.
לא מכיר את זה, לא פרסום שלי, אבו אביד, אתה יודע, רק חוזר עכשיו מהיעדרות מאוד ארוכה, אז אני לא יודע בדיוק איך הוא יכול עכשיו לחשוב על חול, אבל אתה יודע, שאיפות תמיד יש. לא מכיר את הפרסום, אתה יודע, לא אני כתבתי.
כן. על הכיפק, תוכמן, המון תודה. תודה. המון ביי. תודה. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
תשמע, הפועל תל אביב, אייבינדר ממשיך בקבוצה, אבל מה שאני שומע ככה מסביב, בהפועל תל אביב, עם שחקנים שפנו אליהם, אלה שמשתחררים, שוחררים, כל הדברים האלה, מציעים שם חוזים שעדיף לעבוד ככרטיסם באגד, מאשר לעבור את הסיוט הזה. מה אתה שומע?
כי אני חושב שהתוכנית עבודה של הפועל תל אביב,
כן.
היא... היא די, זאת אומרת, בעיקר, בעיקרון שלהם מזכירה דו משהו מהשנים האחרונות. המשקל הולך לשלושה, ארבעה זרים שיצורפו.
וכל היתר?
יצורפו אולי שניים, שלושה שחקנים בלבד.
מזכורת מינימום.
וצעירים.
לא, אני מקבל, מה שאני שומע זה באמת, 40 שקל שעה, משהו כזה, אם פורטים את זה.
לא, לא, תראו, עומרי אלטמן קיבל הצעה, עומרי אלטמן סיכם בהפועל תל אביב את התנאים על חוזה לשלוש או ארבע שנים, או שלוש עם אופציה. סיכם, עדיין הם לא סיכמו עם לארנקה את השחרור שלו,
אבל הם ישלמו לו, הם ישלמו לו סכום משמעותי, ובכל אופן
הוא יבוא עם סכומים קטנים. לא,
הוא לא פחות מ-180-200 אלף דולר לעונה.
אז איך זה מסתדר עם השקוף?
אז הם משלמים את זה לאלטמן.
אני אגיד לכם למה, כי הפועל לא ממהר.
אבא שלו גם אחד מהספונסרים.
לא, מהעורכי הדין של ה...
כן, מהעורכי הדין, מהכל הדברים האלה. אז מה שנקרא
חזרה הביתה,
לסי שובי הביתה. כן, אז יש לנו את אלטמן שהוא באמת יקר ויוקרתי, מי עוד?
קודם כל צריך לזכור שיש שוק ישראלי דל וכל שחקן...
אין שוק ישראלי כבר 10 שנים.
שחקנים כמו אלטמן שהיא 120-140 אלף דולר יציאה.
מי? אני שומע.
זה לא כסף קטן.
רגע, הוא רוצה עליו מיליון יורו איזה.
נו, בגלל זה אני אומר. מיליון יורו? כן. יכול להיות שהיה חפשה באפול תל אביב אם הוא היה חופשי.
כן, אם לא תישאר, הוא אומר, אני אשלם לך, מה הבעיה? יש לך חוזה.
אז יכול להיות שבסוף מישהו באמת ישלם על חפשית הדמי העברה, אבל הפועל תל אביב, בינתיים, איך שאני רואה את זה, רון, את מי שהיה, זאת אומרת, אלטמן שמנסים להביא אותו, אני מניח שיקח עוד שבוע, שבועיים, אבל זה כן יסגר אליהם, לארנק התכלית שהיא לא משחררת אותו, כי שם יש להם ups and downs, אז את אייבנדר ממשיך, ממשו אתמול את האופציה על יאב גורפינקל, שהייתה לו עונה טובה סך הכל, אבל בונים קבוצה חדשה, לפחות יהיו 6-7 שחקני הרכב חדשים, וזהו, והם עדיין המשקל הגדול יהיה על הזרים שיצורפו, על הזרים שהם יצליחו להביא להפועל תל אביב. זה לא פשוט, הפועל תל אביב זה גם ישראל, גם קבוצה שלא משחקת באירופה, זה לא מייצר מוטיבציה גדולה להגיע לכאן, גם המספרים של משלמים הם לא בשמיים, אבל שוב, על זה הפועל תל אביב תקום ותיפול, 3-4 זרים.
אבל שאתה אומר לי שלושה ארבעה זרים, זרים עם מה שנקרא עם נפח ששיחקו במקומות זה, או שהולכים עכשיו לחפש בארגנטינה?
אני לא יכול להגיד לך, הם מחפשים זרים שמתאימים, אם אני מסתכל איך האמריקאים עובדים במקומות שהם נמצאים בעבר, הם מחפשים את השחקנים שעדיין יעשו את הקפיצת מדרגה בהפועל תל אביב.
כן, אבל תקשיב, עם כל הכבוד,
מה עם מאמן זר?
מאמן זה לא חשוב.
מה, לא חשוב?
כן, זה לא ממש לא. מאמן זה בסוף, אחרי שהם הביאו אותה זה. אבל...
רגע, מה עם השוער? הם לא חידשו לו?
אגב, תזכרו שזובס עדיין לא חתום בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב שסתיימה עונה, רצו את זובס, התחילו שיחות, אבל גם בוחנים אופציות אחרות, בוחנים גם את האופציה של אולי לצרף שוער ישראלי, ואז יהיה עוד מקום לזר, אבל... צריך לזכור שהפועל תל אביב שיגיע מאמין, הוא צריך ללמוד פה את הכל באמת די מההתחלה.
אפשר לקחת מקומי, זה לא שהם מביאים תקציב של 120 מיליון שקל. אתה הבין? אפשר לקחת מקומי.
הם החליטו שהם רוצים זר.
ואז יצטרכו באמצע העונה להחליף אותו.
אני מזכיר לך שכל מה שנקרא המוניטין, הרפיטיישן, מגיע מליגה שלישית באנגליה. זה לא שהם, אתה יודע, באים עם חזה נפוח שהם בפרמייר ליג.
כן, אבל עלו לליגה שנייה.
עלו ליגה, אנחנו לא יודעים מה יקרה שם. עלו ליגה זה נכון. אתה יודע, אנחנו מכירים את הצ'מפיונשיפ.
אנחנו מדברים פה לא רק על מאמן זר, אנחנו מדברים על מאמן זר שפעם ראשונה נוחת פה בלי זה. זה לא שבהפועל יש מעטפת מקצועית גדולה שתחזיק אותו. זה לא שיש פה סכומים להביא את השחקנים הישראלים, כמו שג'ורדי הגיע כמנהל מקצועי, אבל לא משנה. אז המאמן יגיע, הוא צריך ל... הוא לא מכיר את השוק הישראלי, הוא בונה המון, הוא צריך, אתה יודע, בסוף המידע שחן צול מעביר לו, הוא מעביר לו שמות של מועמדים, צריך לראות, הם בוחנים את זה מבחינה, יותר מבחינה קרה, זה לא אידיאלי, ואנחנו נראה, זה תיבת פנדורה שאני נראה איך היא תתפתח במהלך העונה.
הבנתי. טוב, בוא נעבור לביתר ירושלים, שם פחות יש בעל הבית אחד, בלי אנגלים ובלי אמריקאים, כן. מה קורה שם?
ביתר ירושלים אתמול למעשה ממשה אופציה על ארבעה שחקנים למעשה, על מורוזוב, על פריידי, על מיגל סילבה ועוד אחד ותומה. אז ביתר ירושלים מבחינת בסיס סגל חתום יש לה לעונה בה. היא עדיין צריכה לסגור שחקנים כמו דגני, קריאף, אבישי כהן. אני מניח שהשחקנים האלה כן יסגרו בסופו של דבר, וביתר גם אם ייקח כמה שבועות של מסע ומתן. אבל עדיין, זה לא, כל מי שביתר ממשל, לא, זה לא אומר שהוא יישאר בביתר. שוב, אני מניח שיכול להיות שאחד או שניים מהשחקנים ימחרו בקיץ, במיוחד כאלה שלא ירצו לחתום על חוזה מעבר לעונה הבאה, ובביתר לא ירצו שהם יסיימו את החוזה חופשיים. זה יכול לבוא מהכיוון של שוע, מהכיוון של ניקולאיסקו, מהכיוון של פריידי, שנתן חצי גמר וגמר טובים, פתאום יש לו שוק. תומה, גם שגם הייתה בו התעניינות מצרפת, לא יודע עד כמה היא רצינית ועד כמה מוכנים לשלם דמי העברה, אבל אנחנו נדע את זה בשבועות הקרובים. עכשיו התקופה שהסוכנים מתחילים לעבוד יפה.
כן, אבל שם לא נמצא פריים.
לא שמעתי רון?
לא נמצא פריים, יוסי כבר, אתה יודע, מכיר הכל מכל ו...
כן, כן, לא, בטר יש לו
גם אברמו ואתה יודע, לא, הוא כבר שילם שכר לימוד, מה?
אנחנו זוכרים איך ביתר התחיל את הקיץ שעבר, אז היא באמת...
זה באמת, זה לקחו מכל הבעל היד, אבל המערכת התייצבה, לפחות מקצועית.
נכון, בגלל זה יש בסיס להתחיל את העונה. צריך לזכור, ביתר באירופה היא מתחילה בסיבוב מאוד מוקדם, כנראה בסוף יולי, היא תצטרך להתחיל להתאמן עוד משהו כמו חודש, תצטרך להתחיל אימונים, אז הם צריכים להתארגן מהר על הסגל, כי אני מניח שהבוקסיס ירצה לצאת עם כמה שיותר שחקני סגל איכותיים
במשחקים.
לא, זה לא טיול המשחק, אף פעם לא היה לביתר קל בטיול, טוב נקרא לזה טיול, אבל זה אף פעם לא קל, לא טיול קל.
כן, גם כשהייתה קבוצה של גיידמק עם הרבה כסף, אתם זוכרים איך זה נגמר.
כן. אופיר, המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו לכנסת, חבר הכנסת סימון דוידסון, יש עתיד, אהלן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, אתה בוועדת החינוך, ראיתי היום שקיימתם דיון. ראיתי גם כל מיני התבטאויות של חברת הוועדה קטי שטרית מהליכוד, שמה שהיא ראתה בטלוויזיה זה כמו אסון מירון. אתה זוכר את זה?
כל קטי היא הייתה הפה של ארגון לפמיליה.
אז לא, אבל עזוב, עזוב, היא לא מבדילה בין כדור לכדורת. אבל רגע, אני שואל דבר אחד, אם זה באמת כמו אסון מירון, שבאמת היה דבר
נוראי... למה אין ועדת חקירה?
למה היא הצביעה, יש ועדת חקירה? למה היא הצביעה נגד הקמת ועדת
חקירה? לא, זה לא ועדת חקירה.
מי?
על מה שיש, שתציע ועדת חקירה, על מה שהיה...
זה, לא, אבל היא הצביעה גם נגד ועדת חקירה במירון.
הליכוד הצביעה נגד הקמת
ועדת חקירה.
כן, נו, אבל היא אמרה זה כמו מירון, אתה יודע,
היא... ברור.
מה שנקרא... א',
היא לא מבינה שום דבר.
כן, אז למה היא מדברת?
כדי שארגון הפמיליה יראה שהיא אומרת מה שהם רוצים שהיא תגיד.
אני חייב לומר לך שעל פי מה שביררתי באמת עם מה שנקרא אנשים יודעי דבר שהיו במגרש, שהיו בדשא והיו בעלי תפקידים, אם לא לפמיליה, לא שאני אוהב את הארגון, כן, אבל אם לא הפעילות של ראשי לפמיליה,
היה שם אסון,
היה שם אסון גדול. אם לא לפמיליה, אז אני אומר לך, אם לא לפמיליה באמת מזהירים את האנשים שלהם, אוקיי, מזהירים את האנשים שלהם, מפעילים גם ממצאים לעצור את האוהדים, אם זה לפמיליה או לא לפמיליה, אבל אני אומר לך את זה ממקור רם דרג, אוקיי? במקרה הזה, במקרה הזה ספציפי, אתה מבין, הם עשו את המקסימום, כדי למנוע את זה, אבל זה לא משנה, זה לא יעזור להם בבית הדין לבית ירושלים. בוא נדבר באמת על הוועדה, מה דיברתם שם? אתה יודע, אין שם אנשי מקצוע.
אז אני רוצה, אני שנתיים מדבר על נושא של אלימות במגרשים.
אבל למה אתה מדבר? זה חבל על הזמן, זה מים ביד,
סימון. לא, אבל אני אגיד לך מה עשינו. אנחנו העברנו שנה שעברה את חוק האלימות, סיפר היה השר, בוועדה עצמה, אני גם הצמדתי חוק, העברנו את חוק האלימות כדי לתת כלים למשטרה ולפרקליטות, לדון את אותם אנשים שמבריינים, מי שנוהג באלימות לפני, תוך כדי...
מי ידון, שוטר,
מי
סימון, סימון.
רגע, שנייה, אני אסיים.
אבל גם שהוא מגיע לבית משפט, אני מקצר לך את זה, גם שהוא מגיע לבית משפט, הוא מורחק בין 30 ל-90 יום, מהאצטדיון, במחוז שבו הוא נשפט. כאשר השופטת, לא יודעת אם יש ליגה, אין ליגה, או שופט, יש ליגה, אין ליגה, אין להם מושג בזה בחייך, הם רוצים רק שילכו.
לכן אנחנו צריכים את הראשון, את השופט הראשון האמית, שיעניש כמו שכתוב בחוק, אפשר פשוט להכניס...
היה כזה רק אחד, ציון קפח, השופט ציון קפח, עם תיק לה פמיליאז ויורי טליבן, עם הגרזן וכל הדברים האלה. אף אחד
זה
אחר.
זה מאוד פשוט, יש שנה וחצי מאסר למי שיורד למגרש כדורגל, נכון, ואין לו מה לעשות שם. זה מאוד מאוד ככה. פשוט, לא צריך על זה פרופסורה.
בשבוע שעבר העברנו בוועדה את, את כל הנושא של הכנסות מנהליים, אפשר היום לקנוס במקום עד 5,000 שקל.
רגע, זה עבר כבר קריאה שנייה ושלישית?
אני גם בזה מתקן אותך.
כן, זה תקנה, זה המשך של חוק האלימות.
רגע, רגע, שנייה. עדכון מה שנקרא, עדכון מצב, גם משרד המשפטים, וגם מי שהיה מעורב שם, הספורט, תוצר, כל הדברים האלה לא מוכנים ל-5,000, הסכימו לשקול על 3,000, אבל זה יהיה פחות. אוקיי? זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, אתם חיים בנפרד ממה שקורה במערכת של משרדי הממשלה המעורבים, שינו זוארץ שמעורב, אולי גם יור המנהלת של המוצר, כחלון, אבל זה לא יהיה ב-5,000, עד כמה שאני שומע.
לא, אין פה, רון, זה כבר עבר, שבוע שעבר זה עבר בוועדה.
מה זה עבר? עבר בשלישית?
לא, זה לא שלישית.
בוועדה.
תקשיב, זה תקנה שצמודה לחוק האלימות.
בסדר,
תקנה.
נמצא
בחוק האלימות, והיינו צריכים רק להביא את התקנה הזאת.
ויקים עוד פעם ועדה. תראה את זה שיצרחו
להקים. לא, יש היום לשוטרים את הכלי הזה, יכולים לתת קנס מנהלי,
לאדם
שמתנהג
אז למה הם לא נותנים? למה הם נותנים?
יפה, זאת השאלה.
מישהו נותן להם הוראה לא לתת, לא?
תשמע, אני לא יודע, אני לא מאמין שהשר בן גביר נותן הוראה כזאת, אם הוא נותן הוראה כזאת הוא בעצמו עבריין.
אני לא יודע אם זה בן גביר, אם אומר לו, אני יודע מה משרד המשפטים, או האוצר, מה אני מבין בזה? אני טומטום, אני רק שומע מהאוויר, אני צינור. אתה מבין? מישהו אבל נותן הוראה על דבר כזה, אם יש את הכלי הזה, ויודעים על כך קציני משטרה ואו שוטרים ותיקים. טוב, עזוב.
נחכה שהראשון יקבל.
מה עוד, יהיה, אני רואה שכפיר אדרי, מנכ״ל ביתר, הוא נכח בוועדה, ואמר, היו התראות שהקהל יפרוץ לדשא בסיום. אם היו התראות, איפה המשטרה, איפה מנהל האירוע? מנהל האירוע היה?
היו נציגים של המשטרה, מנהל האירוע היה בזום לצערי.
כן, מה הוא אמר? היה לו התראות? הוא ידע להתראות?
הוא אמר שהוא בסדר גמור, כולם לא בסדר.
אני חושב שהוא צודק, כן.
בסוף, תשמע, אם אנחנו לא נמשיך ונדון בנושא הזה, ונעשה עבודה שורשית, רצינית, ולא נעזוב את זה, הרוג הראשון בקרוב יהיה במגרשים.
בסדר, אבל אם יהיה הרוג, אז יגידו בסדר, יתחו בשבוע את המחזור, ואל תדאג, התעשייה צריכה להמשיך לנסוע. תגיד, היה שם גם שר הספורט, מיקי זוהר, שהוא אמר שהכדורגל עולה למדינה 100 מיליון שקל, ואם הוא יעלץ, אז הוא יפסיק את ההקצוות. זה לא יקרה, אבל הוא אמר. מה אמרתם?
מה, אני... בגדול, אתה יודע, אני אוהב מאוד את האמירות האלו, אבל האמירות האלו בסוף אינם בסיס. אף אחד לא ירצה לפגוע במנהלים של הקבוצות, זה לא המטרה גם. גם בסופו של דבר, התפקיד שלנו פה זה לקדם את הספורט ולא לעצור את הספורט. גם אמרתי למיקי שזו אמירה שאין לה שיניים. תשמע, בסוף אנחנו צריכים דבר אחד, אנחנו צריכים שהמשטרה והפרקליטות יישמו את חוק האלימות. החוק קיים, רון, אתה קראת את החוק, אתה מכיר את החוק, גם צביקה מכיר אותו.
סימון,
תעשו מה שעשו באנגליה,
זה לא יקרה. מה עם שופט יהודי?
יהודי?
יהודי, עם עין. עם עין.
אפשר גם ערבי?
עם עין, עם עין.
עם עין,
כן.
נו, מה עם שופט יהודי?
רק איש ימין.
אתה מתחיל, אתה עושה איתי מקח וממכר?
לא, אבל אני רוצה להבין, בשביל הפמיליה, בשביל האולטרס וכל אלה, יביאו שופטים על פי דתם ואמונתם הפוליטית? איך זה הולך?
לא, יש הצעה שמישהו מההתאחדות לכדורגל.
מה?
מהדיינים או מהחברי בית הדין העליון.
מה קרה לך?
מה קרה לי?
מה קרה לך?
אבל תן לסיימון לנו.
כן, סימון.
כתוב
בשמו. סימון, תשמע, בסוף, צביקה צודק, צריך להיות שופט יהודי.
ברור.
יהודי שיתפל בנושא
של... מה תביאו אחרי זה? אחרי השופט יהודי, מה המצאה אחרי זה? אני רוצה לדעת, אתה יודע, זה כמו בזל, כמו בפאזלים, שאני קולל לבן שלי. מה המצא אחרי זה?
יותר מזה כבר אין לי המצאות, זהו. אם שופט יהודי, והחוק לא יעזור, והתקנות לא יעזרו, והשופט לא ייתן עונשים...
והמשטרה לא תיקוף.
נדח. סוף אותך נבחיך. כלם פאדי הכל. טוב, בוא נדבר על דבר שבאמת אנחנו מחכים, לא הרבה שנים, רק 8. זאת אומרת, 8 מבחינת החקיקה, ו... 19 מאז שלימור לבנת הבטיחה על הפודיום בנמל במעגן באתונה שהבטיחה שטיק טק טוק היא מסדרת את זה, אבל 19 שנה חלפו ויש לנו מים ביד. חוק המאמנים, מה קורה?
זהו, חוק המאמנים, היום סיימנו את ההכנה לקריאה שנייה שלישית, התחלנו את ההקראה, הכל
מנהל כבר גמור. אתם קוראים הרבה שנים, כן?
נכון, ביום שני הקרוב אנחנו מסיימים אותו בוועדה, וביום רביעי הבא הוא עולה לקריאה שנייה ושלישית.
מה עמדת השר? תראה, השר לא עובד איתכם. השר עובד עם בעלי... רגע, אבל השר עובד עם בעלי הקבוצות, אתה יודע, ובאמת כל שינוי חקיקתי... או חוקתי, אתה יודע, שיהיה ובאמת ישפר את מצב המאמנים, שכיום הוא בערך...
אני עוד לא ראיתי פה מה זכויות המאמנים.
לא.
ומה הם עולות, ומה הם טובות יותר.
יש לי פה, אני אתן לך, יש לי פה את הנושא.
כן, יש לי גם כן, אבל אני...
אני לא רוצה להתייחס לזה כרגע, אבל בסך הכל...
מאחר ואני רק 55 שנה מאמן, אז אני רוצה לדעת מה השתפר מצבם.
אין לך מקצוע, יש לך רק עיסוק או תחביב.
ומה השתפר מצבם.
אבל בכל מקרה, בעלי הקבוצות, בטח המקצועניות וגם החובבניות, רוצים שהמאמן ימשיך להיות עבד, אתה יודע, שיעבוד על 29 שקל שעה, בטח ברוב הליגות.
8-9 חודשים בעונה. בשנה.
ברור, בלי תנאים, תנאים סוציאליים. עכשיו תגיד לי, למה שבאמת השר, שלפחות במקצועניות, אתה יודע שהוא חביב עליהם, למה שהוא יענה לכל, איך אומרים, לכל החלטה שלכם?
אני, בגדול, יש לנו הסכמה ברוב, כל הסעיפים של החוק. יש סעיף אחד שנכנסתי היום, והוא, לשמחתי, הוא הסכים איתי, והוא זורם איתי בנושא הזה. הסעיף שהכנסתי זה בכל הימים של ההשתלמויות והלימודים של המאמנים, שעל פי חוק לא יורידו להם ימי חופשה, וזה יחשב להם כיום עבודה רגיל, כי אני מכיר את בעלי האגודות, ברגע שהמאמנים יצאו ללימודים, אז מיד יורידו להם ימי חופשה, וזה אני חייב להגן על המאמנים, ולשמחתי הוא זרם אותי בנושא הזה. החוק הכללותו הוא חוק מצוין, חוק שמסדיר, קודם כל הוא מעגן את המקצוע הזה שנקרא
אבל,
מאמן.
אבל הסעיף הזה, תסלח לי, מאחר ואני נמצא כמעט אחת לחודש בהשתלמויות מאמנים, הם באים ביום שישי בבוקר, בשמונה בבוקר עד אחד בצהריים. הם בכלל, המאמנים אומרים, אתם שולחים אותנו להשתלמות, תנו לנו שכר על זה. ופה אתה מדבר שהקבוצות לא יורידו להם שכר. הם באים הרי בקום וכל ההשתלמות, הם רוצים לבוא.
הם יגידו להם, תעשו את ההשתלמות בקיץ.
ובקיץ לא צריכים לשלם לכם.
כן.
לא,
אז,
לא, הנושא הזה, אם זה בשעות שהמאמן לא עובד, אם זה בבוקר, אז כמובן שהוא יצטרך להגיע לעבודה אחרי צהריים, לא ישלמו לו על השעות.
ברור שהוא
לא, אבל אם זה...
גם היום הוא בא להשתלמות, ואחרי צהריים הוא מעביר אימון, הוא לא זה...
טוב, בקיצור, מה שנקרא, נוצרים את מעמד המאמן כעבד, זאת אומרת, לא קרה כלום. תשתלם בבוקר,
לא,
תהיה באימון בצהריים.
עוד, 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 עוד שתי דרגות של מאמנים, מאמן בכיר ומאמן זה.
צביקה, שאני עשיתי קורס מאמנים, זה היה ב-80s, אז היה מאמן שלב א'.
עוזר מדריך.
לא, מדריך זה היה 200.
מדריך, ועכשיו יש מאמן.
400 שעות ועוד 400.
עכשיו יהיה מאמן בכיר ומאמן...
אז כמה מאמן שכיר, מאמן בכיר עכשיו ילמד?
לא יודע.
מישהו יודע? כמה מאמן בכיר עכשיו יהיה צריך ללמוד, סימון? מאמן בכיר, כמה זמן הכשרה בארץ?
תלוי באיזה ענף.
באיזה ענף, משחקי כדור.
אני, משחקי כדור כבר, כדורגל למשל, החוק הזה לא נוגע אליו, כי כבר עברנו תקנה לפני שנה וחצי, שבעצם יש 4 שלבים של לימודים בענף הכדורגל. כן. ממדריך ועד מאמן, איך זה נקרא, מאמן מומחה.
פרופ.
אז כדורגל הוא בחוץ, הוא מחוץ ל...
הכדורגל בכלל הזה. עובד לפי וופה. ופיפה, בכלל לא לפי החוקים של ישראל.
נכון, פיקה
צודק. טוב, אוקיי.
אני נכנס להצביע.
טוב, תצביע טוב.
לך להצביע, תארגנו שהחוק הזה של המאמן יעבור ב9 שנים הקרובות.
לא, לא, ירון, לא מביא הבא.
8 אתם בהקראות. 8 שנים אתם בהקראות.
לא, לא, זהו, זה נגמר.
זהו, זה נגמר. תהיה לי בריא וחזק.
טוב, תודה רבה לכם.
אה, לכיפק. אורן אהרוני, מאמן בני הרצליה. אה, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
אהלן אורן, אתה מקבל כסף על השתלמויות שאתה עושה?
הנה, עכשיו אתה רואה, סידרתי לך באמת שיהיה זה, סידרתי לך שיהיה, איך קוראים לזה, נו.
הם מלמדים אותי מה עושים בהשתלמויות ומה עושים בזה.
שיהיה בהשתלמות, לא יורידו לך, אתה יודע, יום חופש.
לא יורידו לך יום חופש, שבאת להעביר אימון.
אבל זה רק שהחוק יעבור.
שבאת להעביר השתלמות ואחרי זה הלכת לאימון.
זה רק שהחוק יעבור, עד שהחוק יעבור אתה תהיה בן 68. הבנת? אולי יעבור. טוב, אתם מפסידים אתמול במשחק מספר 4 להפועל ירושלים, 61-86, 3-1 לירושלים, מסיימים את העונה, ואני קורא ורוצה לשאול אותך קודם כל, שאתה לא ממשיך בקבוצה.
קודם כל זה, אנחנו עוד לא יודעים, לא אני ולא הקבוצה, אמרנו שתסתיים העונה, אני אקח כמה ימים למחשבה, גם אני וגם הם, ואז נחליט, אבל זה לא איזה משהו שאני התעסקתי בו,
רגע, מה מצבך החוזי?
לא, מצבי החוזי זה שאין לי חוזה לשנה הבאה, אבל כמו שאמרתי, אמרנו שתסתיים העונה וניקח כמה ימים כדי לחשוב ולראות מה עושים הלאה.
אתה רוצה להמשיך?
לא כזה, הקדשתי לזה מחשבה, אבל...
רגע, לא לקחת את אשתך ונסעת היום לחופש לאיזה אי ביוון, איזה משהו, לברוח מפה.
רק הודח אתמול, מה קרה?
נו, למה? מגיע לך אחרי כזאת שנה, לברוח.
קודם כל, אנחנו אנשים תחרותיים, אתה יודע, צביקה, ולמרות הסגל החסר והכל, מאוד מאוד רצינו לעשות 2-2 ולהמשיך את הסדרה הזאתי. באמת למרות החיסרון בעומק שבסוף הכריע אותנו, הרגשנו לפחות בשלושה וחצי משחקים, אני יכול להגיד שאנחנו שמה ומתמודדים ומסוגלים לתת פייט לפועל ירושלים.
אבל זה כבר נגמר, אורן, זה כבר נגמר. אני שואל אותך לגבי אם אתה רוצה להישאר או לא רוצה להישאר.
יש מחשבות כאלה ואחרות, אבל אני עדיין לא החלטתי, אני רוצה לשבת עם האנשים של הרצליה, סך הכל היה לי שם שנתיים טובות מאוד, ויש הערכה גדולה הדדית ביני לבינם, ואני חושב שגם הפוך, ונשב איתם ונחליט.
רגע אורן, אתה יודע שאני... מאוד מעריך את יכולת האימון שלך ואת יכולות האימון שלך, אבל אתה עשית דבר חריג בכדורסל, 10 שנים אימנת הנוער, את הנוער של מכבי תל אביב ונבחרות צעירות, ולפני שנתיים, לפני העונה הקודמת, נכנסת אחרי, הרבה שנים אחרי שעזבת את גבעת שמואל, נכנסת לגובה הערי, נכנסת לזה, עשית שנה ראשונה מצוינת, השנה היו קצת יותר בעיות, כי בכל זאת, הרצליה היא לא מכבי תל אביב, ולא הפועל ירושלים, ולא יכולה לשלוט בכדורסל הישראלי שנים, גם היה לכם הרבה אונואקו עזב, שהוא היה מאוד חשוב בשנה שעברה, וכל הפציעות של הסוף. שאלה, אם אתה רוצה לחזור לשלווה ולשקט, לא כל כך שלווה, אבל חזרה לנוער, שזה אטמוספירה אחרת וגישה אחרת, או שאתה רוצה להמשיך עם זרים, ועם יושבי ראש דומיננטיים, ועם כל מה ש... מלווה את העניין הזה, ועם הלחץ, ועם המתח, אני לא יודע מתי עשית בדיקות רפואיות בפעם האחרונה. השאלה, אני חושב באמת שהרצליה עשית עבודה נהדרת שנתיים, עם כל הקשיים, השאלה מה אתה רוצה, מה אתה מרגיש?
קודם כל זה מי כמוך עם הקריירה שעברת, זו שאלה מאוד מורכבת.
נכון.
ובאמת בגלל זה אמרתי, אני לא מאלה שמחליטים אמוציונלית אחרי לילה אחרי שהעונה נגמרה. בגלל זה אמרתי שאני רוצה לקחת איזה פסק זמן של כמה ימים כדי לחשוב טוב ולהחליט. אני יכול להגיד בכנות, כן, ש נהניתי בעבודה עם הנוער לא פחות מהעבודה עם בוגרים, כמו שאמרת, זה שונה.
גם לא זנחת את זה, המשכת לעבוד באקדמיה, בבקרים?
בדיוק, כן. אבל עוד פעם, זה הכל טרי, אני לא התעסקתי בזה במהלך השנה, במהלך התקופה האחרונה אפילו, וכמו שאמרתי, רוצה לקחת איזה כמה ימים של פסק זמן למחשבה, כדי לראות מה לעשות הלאה.
הבנתי.
טוב. יפה. טוב, אז קח פסק זמן, ונדבר אחרי החופשה שלך.
אין בעיה. בכיף גדול, חברים.
אורן, שמור על עצמך.
תודה רבה, צביקה. תודה. ערב טוב.
אנחנו עכשיו עם אורי לוי, עורך אתר בבא גול וספורט החיית. אהלן, אורי, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נעשה קצת היכרות עם אוזבקיסטן. היריבה שלנו מחר בחצות, במונדיאליטו. עד עכשיו בבית המוקדם.
לדעתי הם אחת מהפתעות הטורניר.
הפסידה לארגנטינה 1-2, טקו 2 עם ניו זילנד, וניצחון על גואטמלה 2-0. מה אתה עוד יכול לספר לנו?
שכמו שצביקה אמר, אפשר להגדיר אותה כאחת מהפתעות טורניר למי שלא עוקב אחרי כדורגל באסיה, כן? מדובר באלופת אסיה לגילאים האלה.
כן, זה יפה מאוד.
באופן כללי, אוזבקיסטן, באופן שקצת יכול להזכיר לכם עוד נבחרת, מצליחה להגיע בגילאים צעירים להישגים לא רעים בכלל באסיה. גם לפני כמה שנים זכו באנדר 23 עד גיל 23. באופן כללי הנבחרות בגילאים הצעירים מגיעות לשלבים מאוחרים בטורנירים האסיאטיים. יש להם כל מיני שחקנים מעניינים, ובאמת הדרך שהם עשו בטורניר עד עכשיו, קרוב, מה שאתה תיארת, מאוד דומה למה שאנחנו עשינו. הפסד, טקו, ניצחון, אחרי שהם קצת מצאו את הקצב שלהם. יש להם שני שחקנים שכבר משחקים בחול, חוסנוב שמשחק בבלארוס, והקפטן רחמון לייב שמשחק ברובין קזן ברוסיה. זה כביכול השמות הגדולים, אבל החלוץ שלהם, נמג'ונוב, שכבש צמד במשחק האחרון, הוא נראה פנטסטי.
אבל אתה יודע, לשחק בחול בבלרוס זה לא איזה שוק כדורגל גדול, או שזה נקרא, אם היית אומר באחת מהולנד, בבלגיה.
אבל זה שהם שחקים עם בוגרים, אצלנו רוב הסגל לא...
כן, אבל זה בבלרוס,
חוני. עדיין, אבל כבגיר, אתה יודע.
אוקיי.
אצלנו שחקים סדיר, שחקים הפועל תל אביב, ושחקני הפועל תל אביב, וזהו למעשה.
בסדר, והקפטן שלנו אליי מדמון, אתה יודע, משחק, או
הופיע
מספר פעמים, כן, בסדר.
מה הוא שיחק? 40 דקות כל העונה. לא, הוא שיחק בבאר שבע בתחילת העונה.
כן.
בבאר שבע בתחילת העונה וביתר מאוחר יותר. בגילאים האלה באמת, אתה יודע, אני מסכים איתך שזה לא אומר איזשהו משהו על האיכות של הסגל, אבל אני חושב שלא צריך להקל בזה ראש. ביריבה הזאת, יש להם מה להציע, אני ראיתי את כל המשחקים שלהם בטורניר הזה, וגם ראיתי את גביע אסיה. אני כן חושב, כמו כל המדינה ראיתי את השחקנים של אופיר חיים, זה לגמרי אפשרי, אבל הם באים באותה גישה, בדיוק באותה גישה שבאו למשחק נגד יפן, נבחרות אסיאטיות פותחות תמיד מאוד חזק, וצריך למצוא את הבטן הרכה בסביבות הדקה 60, הדקה 70, שם זה מתחיל. ואם החבר'ה של אופיר חיים יראו אופי, בסוף טורניר זה ספרינט וזה אופי, לא ניכנס פה עכשיו לטקטיקות ודברים עמוקים מדי, כי זה לא בזה מדובר. אז אני חושב שיש סיכוי לא רע, אבל לא, זה לא יבוא בקלות. זה כן קבוצה איכותית, יש להם חלוץ טוב, יש להם את פייזולייב הקשר שעושה להם במשחק, בחור נמוך אבל מאוד מאוד זריז שנותן מסירות טובות. שככה חותכות את קו ההגנה בצורה מפתיעה, הוא עשה את זה בכמה משחקים בטורניר כבר. אם ישמרו אותו ויעשו הגנה טובה על החלוץ, באמת לקראת הדקה ה-60 אפשר להתחיל לצפות לאיזשהו רגע משמח, נראה לי.
טוב, נקווה, תשמע, זה שאתה אופטימי זה כבר טוב.
כן, תשמע, אני אופטימי, אני אגיד לך משהו, בתוך כל השמחה הגדולה שבאמת קיבלנו לפני כמה ימים, הניצחון הזה על יפן, שבאמת היה ניצחון הירואי, קודם כל כמשחק כדורגל, זה רואה הירואי, וגם קצת עם הירידה לקרקע, שעדיין לא זכינו בטורניר, זה גדול, אבל לא זכינו בטורניר. תודה, אני חושב, אני מנסה לקחת את ההישג הזה ולחשוב מה הוא אומר באמת על איך שאנחנו מגדלים כדורגלנים פה בישראל, איך אנחנו עושים את הספורט הזה, ולמה, אתה יודע, למה מגיעים להישגים בגילאים צעירים ולא מגיעים...
כן, אבל בינתיים בוא נאמר שהשנתון הזה, הנבחרת הזו היא באמת משהו מדהים, גם סגנות אליפות אירופה, כן. גם הצלחה במונדיאליטו עד עכשיו, אבל זה היוצא מן הכלל, כן?
זהו, אני אומר, בגלל זה אני אופטימי.
במחקר היום אומרים, בוא נחכה עוד 10 שנים.
לא צריך לחכות 10 שנים.
לא, צריך לראות עוד כמה שנתונים. עוד כמה שנתונים.
ברור, אבל זה 10 שנים.
לראות עוד כמה שנתונים וכמה מהשנתון הזה, חברים, יהיה משמעותי עבורנו כשחקן בנבחרת הבוגרת. ויוכל להביא בדיוק את מה שאני אומר. אני לא מוריד כלום מההישג וכלום באמת הדבר המיוחד מאוד שאופיר חיים עושה עם החבר'ה הצעירים האלה, וזה כיף לראות. שאלה כמה זה באמת אומר לנו על איך שאנחנו עושים כדורגל פה בישראל, לעניות דעתי ומהיכרות עם הרבה מאוד מאמנים ומחלקות פה בארץ, הרבה פעמים אנחנו יותר מדי מוכוונים הישג, ופחות פיתוח הכישרון הלאומי. אתה מבין? אין פה איזה תוכנית לאומית לפיתוח כישרון הכדורגל, לפיתוח הכדורגל.
לא, אבל זה עזוב, אתה רוצה יותר מדי. אתה מתחיל עכשיו... עזוב אותך,
אני אופטימי בגלל שזה אופיר חיים ובגלל זה הקבוצה.
אז אני אומר, אבל הכי חשוב זה באמת שבאמת להמשיך את המאני טריין, אתה יודע, לקבוצות, תמרוץ, ממרוץ, זה מה שמעניין אותם, טיפוח הכדורגל. אם אין לך פה אתה קונה, מה באמת, מה הם רוצים לטפח? הם רוצים לקנות.
אז אני אומר לך, הלוואי שההישג הזה ושיהיה הישג עוד יותר גדול של הנבחרת הזו, שאולי תפתח לאנשים את הראש על פה שינויים.
דווקא ב3-4 שנים האחרונות, בהתאחדות לכדורגל, הביאו, איך קראו לה, הולנדי.
מכבי חיפה, רגע, אבל לפני זה, מכבי חיפה.
אבל אתה רואה, יחד איתו עבדו בוני ומשה סיני.
לא, אני לא מדבר על הנבחרות.
והתחילו לעשות דברים.
אבל אני מדבר איתך על בעלים, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה, ממשלה מחשדוד, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
יש להם מחלקות נוער מפוארות.
אימפריות בנוער.
משקיעות הרבה כסף.
אימפריות, תבין, אז מה?
נו.
אז מה? יש שני שחקנים עכשיו בסגל, ממכבי חיפה, מהקבוצה האלופה. קריית שמונה, גם כן היא בנה שם מיני אימפריה.
כן, נכון.
הביאה גביה. ובאמת, קבוצות צעירות שרצות, אני עוקב אחריהם.
נכון.
תבין, אז מה? איפה רואים אותם בראשונות?
טוב, זה מורכב.
כן, זה מורכב.
זה מורכב, אני אאחל להם בהצלחה, כי באמת יש משהו מיוחד בחבורה.
חומר ללמוד בלילה היום, חומר גדול.
למי לא זמן קצת?
לך.
כן. אבל קצר, שציק.
לא, זה ארוך.
אורי, המון המון תודה.
ערב טוב, ביי.
אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן וצביק השרף.
חזרנו, הרל וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מחר, חצי הגמר, בליגת על בכדורסל מתחיל, ב9, מכבי תל אביב מול חולון, כמובן סדרה של הטוב משלושה משחקים, ביום רביעי, הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב, גם כן ב9.
כן, והסגלים למשחקים של מכבי תל אביב הפועל חולון פורסמו. וייד בולדווין חוזר במכבי אחרי שחזר להתאמן, לא אגיד לך שהוא קשיר במיליון אחוז, אבל במצב מספיק טוב כדי שהוא יוכל לשחק. ומי שנשארו בחוץ, כמובן ג'וש ניבו, זה כמובן מאליו, וג'רל מרטין, זאת אומרת קטש הולך גם עם בולדווין וגם לידו עם דארן היליארד. אני מניח גם משלוש סיבות, גם להפחית את התלות בבולדווין מבחינת העומס ודקות המשחק, ולכן הוא צריך עוד גב, והיליארד שנראה טוב בסך הכל בסדרת רבע הגמר מקבל את ההזדמנות שלו, וגם מכיוון שזה מותאם ליריבה, גם הפועל חולון, שאגב השאירה בחוץ לא באופן מפתיע את גבין דלוריה, אין לה איזה נשק יוצא דופן מתחת לסל, זאת תהיה יותר סדרה על פניו של גרדים, ומכבי תל אביב הולכת עם כל הגרדים שלה.
יהיה הרבה שלשות.
זה בטוח.
יהיה הרבה זריקות משלוש.
יהיו הרבה ניסיונות.
כן.
מה יקרה, אנחנו נראה אחרי.
לא, תראה, באותו רגע שהילארד לא משחק, אז נשאר פויטרס, שעד רגע זה הוא לא, מאוד מחכים ממנו, אבל הוא לא חזר לכושר ולא נותן את מה שציפו ממנו, וג'ק כהן וסורקין, אלה שלושת הגבוהים, אבל לפועל חולון, גם כן הגבוהים שלהם, ג'ונס הולך פנימה, אבל השעה זורקים מבחוץ.
אני חושב שהרוטציה שסיימה את
העונה... דלטון זורק מבחוץ.
הרוטציה שסיימה את העונה ללא פויטרס, הייתה כבר מחוברת, הכניסה שלו...
אבל אין ניבו ואין מרטין, אז כבר הרוטציה הזאת לא קיימת.
בסדר, אבל אני אומר, זה שעשו את זה, זה פגע בהם בסדרה מול מונקו, אבל עכשיו, תראה, יצטרכו כולם לעזור, מה לעשות? לעשות את העבודה של שני הגבוהים.
אני חושב שאם אנחנו גם מסתכלים קדימה, אם היה איזשהו ספק למישהו, קשה לי להאמין, קשה לי לראות את אלכס פויטרס, שהוא שחקן מצוין לכל הדעות, אבל קשה לי לראות אותו ממשיך לעונה שנייה במכבי, בעיקר בגלל חוסר התאמה. ברגע שהוא חזר ובאמת קצת הוציא את כל הקו הקדמי מאיזון, ראינו את זה על רומן צורקי, ראינו את זה גם על ניבו. עכשיו, כשבליגה הישראלית, כמובן המצ'אפים, קצת שונים, וגם פנט ניבו, אז אנחנו רואים את טורקין באמת ביכולת משופרת, אני חושב שיהיה לו תפקיד מפתח בסדרה הזאת, בטח מול הישראלים של חולון, שכל העונה ירדנו עליהם שאין להם ישראלים, אבל בשבועות האחרונים זה נראה אחרת, גם נתנאל ארצי שיצטרף, גם שון דוסון, שעוד יצטרך להוכיח את עצמו מול מכבי תל אביב, אבל בסדרה הקודמת וגם בסיום הבית העליון, חזר להפגין את היכולת מפעם, וגם באודיון נראה יותר טוב. אז פתאום יש לחולון איזשהו מומנטום ואיזשהו עומק, וכמובן את ג'ו רגלנד שבסוף הכל מתחיל ממנו, ובסדרה של הטוב משלושה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
איך היה מנקו בליגה? אני לא מספיק עקבתי אחריו לגבש דעה.
מנקו, יש לו תפקיד מפתח במכבי הנוכחית, בעיקר באותם משחקים שבולדווין לא היה, תורם הרבה בהגנה, או לפחות מנסה, הזריקות קצת חשודות, אנחנו מכירים את רפי מנקו, אתה יודע, זריקה ראשונה, שתיים נכנסות, הוא יכול להתפוצץ, אבל אם לא נכנסות, עלול להתחיל איזשהו כדור שלג, הגיע ללא מעט זריקות פנויות במהלך המשחקים האחרונים, ולא הבריק, אבל הוא לפחות נותן את התוצרת שלו ואת האנרגיה שלו, איש תחזיב לעומת זאת לא ממש מוצא את עצמו, ולכן אני מניח זאת עוד סיבה לכך שקטש הולך עול אין עם הגרדים הזרים שלו.
הבנתי. טוב, מה אתה אומר צביקה, מה יהיה שם?
תראה, אני חושב שזה הולך לשלושה משחקים. כבר ביום שישי בשעה 3:30 כבר יש את המשחק השני, והבעיה של מכבי תמיד הייתה במשחקי החוץ בחולון. חולון לא הייתה בכושר במשחקים הקודמים השנה, אבל עכשיו היא נמצאת גם בכושר טוב, גם כל הפצועים שלה חזרו, וככה אני רואה את הסדרה הזאת. העיר רישום של מרטין יוצר בעצם שוויון בין שחקני הפנים, ופה זה ייגמר עם שחקני החוץ. אני יודע שבולדווין לא ב-100% בסדר, אי אפשר להניס עליו יותר מ-20-22 דקות, ובולדווין הוא גם השומר הטוב ביותר בקו האחורי של מכבי, מבין השומרים, מבין הגרדים, אז הוא וג'ון די ורפי מנקו, כמו שאתה צריך, כמו שערלה אמר, אז יש פה מאצ'אפ מאוד 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 מעניין, כי אנחנו מסתכלים על חולון שהיה לה הרבה מאוד בעיות כל השנה, אבל עכשיו, לפחות בסדרה נגד גליל, היא הייתה ממש בכושר טוב, כבר עוד שבועיים קודם. כבר בשני המשחקים האחרונים של העונה היא כבר הייתה בכושר יותר טוב.
בוא נדבר עדיין.
ורק נזכיר, למרות שזאת סדרה יחסית קצרה של שניים או שלושה משחקים, אפשר בין המשחקים לבצע שינוי אחד. זאת אומרת, אם מכבי תל אביב מגיעה לאיזושהי מסקנה שאחד הזרים, או אם זה בולדווין לא מספיק עשיר, או היליאב לא מספיק בעניינים, יכולה להחזיר את מרפין, חילוף אחד מותר בסדרה, אני מניח שבחולון זה יהיה פחות רלוונטי.
לא, בחולון זה פחות רלוונטי. רק אם מישהו ייפצע, נכון. אחד מהזרים, מפני שהשחקן הזה שהם לא רשמו, מה שמו... הוא לא הוכיח את עצמו. זה היה עברה לא טובה.
בוא נאמר...
בכלל, בשוק הגבוהים, כשאתה מדבר על שוק הגבוהים, אין כל כך הרבה, גם ברמת היורוליג...
אנקינס פה הוא משמעותי.
אבל אנקינס ירושלים חתמו איתו.
אז אני לא, אני אומר, אנקינס
לא, כי היום...
גם בסדרה נגד
הפועל תל אביב. אני קורא שהנדולו מנסה לקחת את טייריק ג'ונס, שהיה זה, ו... אין כל כך הרבה גבוהים.
היו לו יופי של מספרים בעונה.
כן, אבל עדיין יורוליג עוד לא הוכיח את עצמו, אבל הוא עשה עונה טובה גם ביורוקאפ וגם בליגה הטורקית. מה אתה רוצה לדבר על יום רביעי?
כן, יום רביעי, ירושלים.
תן לי ארלה להתחיל.
כן, ארלה.
קודם כל, המשחק אתמול בהרצליה ממש המחיש את כל הסדרה. הרצליה פעמיים חוזרת מ-20 הפרש. פעם אחת ממש הגיע עד נקודה, ובסוף אחרי כל זה נגמר ב-25. בעיניי ממש תמונת מראה לכל הסדרה, שכאילו הרצליה הייתה קרובה, אבל היא לא באמת הייתה מסוגלת לסכן את הפועל ירושלים. ועכשיו הפועל ירושלים הולכת לדבר האמיתי, כי הפועל תל אביב נראתה טוב מאוד. נכון שנס ציונה זה לא בדיוק המדד, אבל ראינו בהפועל דברים שלא ראינו לאורך כל העונה. צביקה ואני התפרנסנו יפה מלדבר על החוסר השילוב של עונה כל אורך כל משחקי היורוקאפ, ופתאום ראינו באמת בשבועיים שלושה האחרונים שעובדים בשבילו ועובדים בשביל להכניס אותו, ועם הפועל תל אביב תמשיך לייצר את הדבר הזה למרות שאין לה את יתרון הביתיות. אני לא בטוח שירושלים פייבוריטית אפילו.
תראה, אני חושב שאתמול ירושלים הראתה חלק מהיכולת האמיתית שלה, כי היא הגיעה לסדרה הזאת אחרי הבום שהיא קיבלה בפיינל פור, לנצח את טנריף, אחרי זה להפסיד לבון, זה היה מכה, וגם כל מה שקרה לג'יקיט, וג'יקיט שלא היה במספר אימונים בירושלים, זה מאוד 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 משמעותי, כי הוא כל כך דומיננטי, וגם האימונים היו פחות טובים שהוא לא היה, ואמרו שבשלושה ימים האחרונים שהוא חזר, האימונים היו טובים. עכשיו, הירידה ביכולת של הפועל ירושלים אתמול נגד הרצליה, הייתה כל פעם כשהם הלכו למחליפים, כשהם הלכו להרכב המחליפים. עם ההרכב, בעיקר יש בעיה כשאנקינס לא במגרש, ואו כשספידי סמית לא במגרש. אלה שני השחקנים החשובים. וכל פעם שהוא חזר להרכב של ארבעת הזרים, עם ספידי סמית, אנקינס וישראלי אחד על המגרש, בעיקר אוס בלייזר, אז הם פתחו ל-16, ל-12, ל-14, ל-18 על כל המשמעויות. עכשיו, הפועל תל אביב יכול להיות שהמנוחה הייתה ארוכה מדי, וכשבקטע הזה של העונה... בקטע הזה של העונה, אתה לא יכול פתאום 5-6 ימים לצאת מסדר משחקים, כי גם דני לא יודע איך הוא מופיע מחר. והסדרה עם נס ציונה, אני לטענתי, היא לא כלים, הפועל תל אביב שיחקו מצוין, אבל נס ציונה הייתה ממש מתחת לכל מה שהסטנדרט של להגיע לפלי אוף. באר שבע הייתה יותר טובה בפלי אוף, גליל עליון הייתה יותר טובה בפלי אוף, נס ציונה ממש לא הייתה יריבה, גם בגלל שהפועל תל אביב הייתה טובה. עכשיו, זה סדרה קצרה, המשחק הראשון הוא פתוח לחלוטין, וגם הוא יהיה קובע. אם הפועל תל אביב, אם הפועל תל אביב גונבת שם ניצחון בחוץ, היא על הסוס. מתי המשחק גומלים? מוצאי שבת, נכון?
מוצאי שבת, כן.
כן, יום אחד אחרי הסדרה שלנו.
אם הפועל תל אביב או חולון גונבת את הביטוט במשחק הראשון, היא מגיעה הביתה למשחק עלייה, משחק שאם היא מנצחת,
משחק על כל הקופה, על כל הקופה.
כן, אז כן, זה הולך להיות
מאוד מעניין. עכשיו, מצד שני, הפועל ירושלים, גם אתמול, אם לא משחק שווה הרבה, מחזיקה את הרצליה על 61 נקודות. ההגנה שלה היא עובדת בסופו של דבר.
ועדיין ג'יקיץ'
לא מרוצה. ראינו את הפועל תל אביב.
ג'יקיץ' לא מרוצה מכלום כל הזמן.
ראינו את הפועל תל אביב לא
מצליחה
להתמודד עם זה. מה? הפועל תל אביב לא התמודד עם זה. כן. הפועל תל אביב במפגשים הקודמים לא התמודד, פשוט לא הצליחה להתמודד. ואם יש משהו טוב במנוחה כל כך ארוכה שניחתה
לפנקו. מישהו היה שם פצוע? מישהו היה שם פצוע והחלים, אני לא זוכר, בפועל תל אביב, היה מישהו פצוע לפני ה...
לא חושב
שהיו עניינים כאלה. אבל למה היה במשחקים נס ציונה פעמיים, טוקוטו לא התלבש, מה הולך עם טוקוטו? כי טוקוטו הוא שחקן ההגנה הכי טוב שלהם, שיכול לשמור על כמה עמדות וזה.
נכון, אבל ברגע שעידן זלמנסון פצוע,
נכון.
ומושבת... אז אין ברירה אלא
לרשום את אלי רוב. אבל עידן חזר.
כן, אבל לא יודע אם הוא רענה. אני לא יודע אם הוא חזר כבר.
הוא חזר, הוא היה בסדר. בשלושת המשחקים נס ציונה הוא היה בסדר.
כן, אני חושב שדני לא מספיק היה, לא מספיק בטח בו אחרי תקופה יחסית ארוכה שהוא היה בחוץ.
כן.
ומחר בערב נראה את מי הוא ירשום באמת לפתיחת הסדרה הזאת. במובן מסוים זה ילמד אותנו לאן זה הולך מבחינתה של הפועל תל אביב.
על הכיפק, המון תודה.
ביי, הרלה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם לירן צ'כנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה קורה?
אהלן, לירן.
אין, זהו, כבר אין שרה בממלכה, זהו, הממלכה עכשיו נחה.
מה לעשות, מה, אי אפשר חופש חודשיים?
נכון, הממלכה.
מה, חופש חודשיים, מה, השתגעת?
הממלכה נחה, לא, מדברים על
הפרמיירליג. חייבת לנוח,
לצ'לסי יש מאמן חדש, מה אתה אומר, יכול להצליח?
רגע.
לאו.
רגע.
כן, דבר.
איפה אתה? הלו. הלו. מה קורה פה? רגע למה? איפה אתה?
אתם שומעים?
אני לא יודע, מאיפה אתה מדבר? מצוללת, מאיפה?
כן.
מה, קנית צוללת? מה, קנית צוללת?
טוב, אתם שומעים אותי עכשיו?
עכשיו כן.
אוקיי, אתם הייתם קטועים. כן, צ'לסי מאמן חדש, מאמן חדש ישן בלונדון. מאמן שאמור להצעיד אותה קדימה. תראו, אנחנו ראינו את צ'לסי בחודשיים האחרונים, במסכת הפסדים.
אנחנו רואים את פוצ'טינו, רק מי שלא יודע, כן?
מה רואים את פוצ'טינו? מסכת הפסדים משפילה, מזיחה. פרנק למפארד, באמת, אהוב הקהל בצ'לסי, מגיע לקדנציה הקצרה שלו, קדנציה של פחות מחודשיים, שבה הוא לא מפסיק להפסיד. צ'לסי, רק לסבר את האוזן, ב-28 משחקים, ב-2023, הפסידה 15. זה נתון...
כן, אבל אי אפשר לזרוק את הכל ללמפארד, הוא מסכן, הוא הגיע לקבוצה מפורקת עם חדר הלבשה מפורק.
אני רק מציג את התמונה עד כמה צ'לסי הייתה אומללה העונה, ואז מגיע פוצ'טינו, הוא צריך לבנות מחדש.
הכל.
זאת אומרת, בינואר הגיע כסף ענק מתוד בולי הבעלים, כדי להביא שחקנים, רוב הרכישות שם, אולי חוץ מאנסו פרננדס, זה רכישות, לא נאמר אומללות, לא נהיה קיצוניים, אבל רכישות מיותרות, בראשות מודריק, שחקן אוקראיני שמעולם לא הפקיע שער בנבחרת, וכולי וכולי. על מאוריציו פוצ'טינו קודם כל צריך לתת ביטחון שיש על מי לסמוך. אגב, גם עונה קודם חשבו שיש על מי לסמוך, אבל משהו בניהול של צ'לסי לא עבד. שאלה אם ייתנו לפוצ'טינו את הכלים לנהל את המועדון הזה, לקחת את היחידה הספורטיבית הזו, קבוצה מפוארת, אלופת אירופה לפני שנתיים, ובאמת לנהל אותה נכון, זה לא ייקח כנראה שנה אחת, אבל בעוד שנתיים להחזיר אותה לקדמת הבמה של הכדורגל האנגלי קודם כל. וזה מינוי טוב, זה מינוי טוב. לפוצ'טינו הייתה אגב איזו אופציה גם לבחור בטוטנאם, אבל הוא הלך לצ'לסי. ואתם יודעים, אנחנו נדע אם זו בחירה טובה או רע רק בעוד שנה, בכל מקרה זה מינוי מעניין ומינוי ראוי ביותר.
מה עשו כל כך רע בלסטר שהייתה אלופה לפני 7 שנים בסנסציה ופתאום התרסקה לה לאיטה לכלום?
תראו, מה שקרה בלסטר זה שוב לדעתי אני לא חושב שהייתה קבוצה מוכשרת כל כך שירדה ליגה, קבוצה שהייתה בשנים האחרונות חברה בין 6 הראשונות, קבוצה שהצגה את אנגליה ואירופה בשנים האחרונות. מאז האליפות של 2016 גם ממותגת כקבוצת צמרת, או לפחות מרכז טבלה, והעונה זה התחיל רע. ואז, אתה יודע, עוברים המשחקים, והם עדיין לא יוצאים מזה. בינואר, היו להם שלושה ניצחונות רצופים, כולל שתי רביעיות, ואתה הרגשת שמול וילה ומול טוטנה, ואתה הרגשת שלסטר יוצאת מזה. אבל מאז אותם שלושה ניצחונות, לסטר ניצחה עד מחזור הסיום, עד המשחק מול וסטהאם, שכבר לא היה תלוי בה המצב, היא ניצחה פעם אחת ב-15 משחקים, שאתה מביא מאזן כזה, ניצחון אחד, 7 נקודות מתוך 45 אפשריות, שאתה מגיע למחזור הסיום, שגם ניצחון כבר לא עוזר לך, ירידת ליגה, הכישלון הכי גדול לדעתי של קבוצה אנגלית אי פעם בפרמייר ליג, לרדת ליגה עם סגל כזה, כישלון מהדהד, אבל ג'וני אבנס, הבלם הוותיק שלקח כבר אליפויות עם מנצ'סטר יונייטד, אמר, שמו, יש פה מועדון מעולה, ואני בטוח שנחזור אחרי שנה. עכשיו, זו קלישה שאומרים רוב השחקנים שיורדים ליגה, אבל במקרה הזה, אם לסטר תדע לשמור על לפחות על חלק גדול מהשחקנים הטובים שלה, אני מניח שג'יימי ורדי, הסמל הגדול, ירד את הליגה, אני חושב שהיא תוכל לחזור אחרי שנה. יש לה גם בעלים, יש לה גם בעלים רציני, יש לה בעלים שישקיע הרבה גם בעונה הבאה.
היא מקבלת גם ים בכסף, תמיד כדי להתאושש בעונה הבאה.
היא תקבל פחות כסף מאשר קבוצת פרמייר ליג, אבל היא תקבל את הגיבוי, יש לה בעלים תאילנדי, משפחת וישה עם הרבה כסף, ואני מאמין שלסטר עם הרוח הקבית של כמעט כל אוהד אובייקטיבי באנגליה, אני מאמין שלסטר היא קבוצה שתחזור מהר.
בוא נדבר על לוטון שחוזרת, היא מקבלת 170 מיליון פאונד להתאושש לליגה הראשונה.
נכון, בעונה שעברה הייתה עונה נדירה, שבה העונה שחלפה הייתה עונה נדירה שבה שלוש הקבוצות שעלו ליגה גם נשארו בליגה. והייתי מקביל את לוטון טאון לנוטינגהם פורסט, קבוצה שאומנם היה לעבר מפואר, אבל שנים מאוד קשות בעשורים האחרונים. עלתה ליגה, הביאה הרבה מאוד שחקנים סמי-בינוניים כאלה, אבל איכשהו סטיב קופר המאמן שלה הצליח להשאיר אותה בליגה. לוטון טאון בא כאנדרדוג מובהק. ושוב, הכל קם ונופל לא רק על תשוקה, אלא בעיקר על פגיעה בול בשחקני הרכש. שחקן רכש מרכזי בנוטינגהם, שוב, אני נותן את הדוגמה, אווני, זה השחקן שהשאיר את נוטינגהם בליגה עם כמה ניצחונות רצופים ושערים אחרים, ואני חושב שהשיחוק של לוטון יהיה סביב פגיעה בול בשחקני הרכש, כי עם סגל כזה כמו שיש לה כרגע, זה פחות. אבל יש לה קיץ לפחות חודש וחצי לעבוד על זה, ולוטון טאון זה גם סיפור רומנטי, הייתה ב-2013 בליגה החמישית, ליגת החובבים, והצליחה תוך עשור לקפוץ 4 ליגות, לעלות לליגה הבחירה ולחזור, אתם יודעים, היא הייתה שם ב-92, בסוף עידן ה-First Division הישנה, אז היא חוזרת עכשיו לראשונה, משחקת בפרמייר ליג, חוזרת אחרי 31 שנה, בהחלט יהיה מעניין לעקוב
אחרי הקבוצה הקטנה. אבל יש לה מגרש קטן, לא?
יש לה מגרש קטן ויש לה שדה תעופה, הרבה ישראלים ינחתו שם ואולי יעברו שם.
כן, אבל עם מגרש קטן זה פוגע בהכנסות וזה פוגע בחיזוק.
לא, זה העניין.
כל טיסות הסכר נוחתות בלוטון.
בדיוק, בדיוק. הרבה ישראלים נוחתים שם.
בדרך ללונדון הם נוחתים שם.
בדרך ללונדון, אבל לוטון קרוב לוודאי לא תשחק במגרש הביתי שלה, ותצטרך להיעזר או בשירותים של ומבלי שהוא עצום בשבילה ולא טוב, או בשירותים של קבוצה כמו ברנדפורד, או קבוצה כמו פלאס, צדיונים יותר קומפקטיים שמתאימים למידותיה.
דבר איתי מילה לטוטנהאם, אתה יודע, שמאכזבת.
מה יש לומר?
לא, לא עושה מפעל אירופי אפילו.
הגדילו לעשות הלוזרים הנצחיים, הגדילו לעשות העונה, והם אפילו לא באירופה. ולפני חודשיים הם היו במקום הרביעי, טוטנהאם, פשוט, אתם יודעים, התרסקות כל כך מפוארת.
החליפה ארבע, שלושה מאמנים בזמן הזה.
החליפה מאמנים, היה שם באמת כאוס אמיתי בכל מה שקשור לניהול, ובעיקר הייתה תחושה שמאבדים את זה, רק שחקן אחד תפקד, קוראים לו הרי קיין, מסיים עונה...
השאלה אם עכשיו ימכרו אותו, זה הצ'אנס האחרון ימכור אותו.
תשמע, כשאני חושב על קיין עצמו, אני שואל את עצמי, מה יש לו עדיין לעשות שם, חוץ מבאמת לקבע את מעמדו כגדול השחקנים של האגדה האמיתית,
כן, אבל הוא לא מוכן לשחרר אותו.
אז זהו, יש לו עוד שנה אחת לחוזה.
היהודי אוהב כסף.
היהודי אוהב כסף, היהודי לא משחק באירופה בעונה הבאה, והשאלה הגדולה, עם מנצ'סטר יונייטד, שהכי רציתי כבר לא במשחק הזה, מנצ'סטר יונייטד היא הקבוצה שהכי צריכה שחקן כמו הארי קיין בהתקפה ליד ראשפורד וליד ברונו, וקיין יהפוך אותה באמת לקבוצה הרבה יותר טובה מעומדת לתואר, והחיבור הזה, אני מניח, יעשה נפלאות ליונייטד, אני חושב שהוא גם טוב לארי קיין, אבל לך תדע מה עובר במוחו של קיין, אולי הוא באמת כל כך מחובר לטוטנאם ברמה רגשית, והוא מעדיף להוסחק באירופה ולהמשיך להפקיע שערים במזרח לונדון.
בוא נסיים עם מנור סולומון, גם פולהאם עלתה ליגה ונשארה בליגה, ועשתה יופי של עונה יחסית לעולה חדשה. מה קורה איתו עכשיו כאשר פיפה וויפה מקבות את מעמדו כשחקן חופשי? מה הולך לקרות אותו?
עונה מעולה, עונה מעולה של מרקו סילבה המאמן, שהוציא באמת מהקבוצה שלו נפלאות, מעל 50 נקודות, 52 נקודות, וחשבנו כבר שמנור הוא פקטור משמעותי בהצלחה הזו, אז הוא פקטור. דיברנו אנחנו לפני כמה חודשיים, התחלנו לפנטז ולאן הוא יכול לעבור, ועברנו גם בעצמנו שמגזימים, בוא נראה מה קורה. ובאמת מה שקרה זה שמרקו סילבה לדעתי לא אהב את ההתלהבות ברשתות ואת כל מה ש...
אז הוא הכניס את הכל משחק 5 דקות.
והוא פשוט הפסיק לתת לו לשחק. יש אומרים שזה קשור גם בעובדה שרצו להוריד את שחקור דונייצק מכסף גדול, ומרקו סילבה רצה אותו לעונה הבאה, אבל בכסף קטן, והנהלה פשוט עשתה תרגילים אחרי שפולה נשארה בליגה, אבל זה יותר להחמיא לצד שלנו, להחמיא לצד של מנור. כן. אולי באמת הוא חשב שיש שחקנים טובים ממנו, כמו וויליאן, או כמו הארי ווילסון, שצריכים לשחק לפניו, כי הם השחקנים שקיבלו את הקרדיט בשבועות האחרונים, ותראה, עם ההצלחה אפשר להתווכח, אז מנור מסיים עונה ראשונה בפרמייר ליג, בהצלחה סך הכל, הוא מפקיע שערים.
כן, צריך לזכור שהוא נפצע ואיבד חלק גדול מהעונה.
אני אומר, הסיכום הכללי הוא טוב, אבל הסוף קצת צורם.
על הכיפק, שכנר, תודה. יש לנו את גמר גביע ב-200.
בדיוק, בשבת.
בארבעה בחודש, זה ארבעה בחודש, נכון?
בשלושה לחודש.
כן, בשלושה לחודש, כן. וזהו זה, וננוח קצת.
בדיוק, לא רע בכלל.
רק שלא נראה חדשות בזמן הזה, זה לא טוב לנו.
אפשר לוותר על זה, אבל
כן.
אפשר גם לנוח.
כן, נעבור לנטפליקס, לנטפליקס ולפול טיים. תהיה לי בריא וחזק, תודה.
ביי.
מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. בסדר, אני מבין שאתה במושבה לקראת גמר הנשים.
כן, גמר גביע המדינה לנשים שיוצא לדרך ב8, מפגיש את אסא תל אביב מרמת השרון, ובוא נראה, בוא נראה מה יהיה. שתי קבוצות אגב שהיו קטסטרופה עונה, רמת השרון בכלל ירדה לליגה השנייה.
בוא נראה, זה כמו הפועל רמת גן, זה כמו הפועל רמת גן, שירדנו ולקחנו גביע ב-2013
רזיס. רמת השרון יכולה לעשות, כן, רמת השרון יכולה לעשות הפועל רמת גן.
יפה, יפה. בוא נדבר אבל על מה שקורה באמת במגעים שהחלו בין פפ לבין נאמר, שיש לו עוד שנה בחוזה בפסג'ה. מה הסיכוי?
לא, לא, צריך להדגיש שלנאמר אין שנה לסיום החוזה, לאמבפה יש שנה לסיום החוזה.
כן, סליחה, לאמבפה, כן. התלבלתי.
נאמר יש לו חוזה עד 2027, ופסג'ה מנסה למצוא פתרון לדבר.
כן, הוא פרש כבר, די, זה גמור. אבל ברמות האלה, כן.
לכן זה גם מפתיע אותי הדיווח הזה, שכביכול, ואני אומר באלף לכורות, שסיטי מתעניינת בנאמר, זה לדעתי בלוף אחד גדול, כי מבחינה מקצועית הוא לא יכול לעזור להם בשום פרמטר. סיטי זו ביפר הקבוצה הטובה באירופה, ולכן נאמר זה השחקן האחרון שהם צריכים. גם אתה יודע, פפ לוקח שחקנים שבאיזשהו מקום הוא יכול כמו פלסטלינה, אתה יודע, לייצב אותם על פי מה שהוא מאמין בהם. נאמר אתה כבר לא יכול לעבוד איתו, זה לא ילד בן 18 שאפשר לחנך אותו וללמד אותו כדורגל מחדש, לכן זה נראה לי בלוף אחד גדול לדיווחים עליו.
הבנתי, דיברנו עם בפה, שוב שחקן העונה, מה זה אומר בכלל שחקן העונה? כל שחקן שפזה הוא שחקן העונה. הוא כבר 4 שנים רצוף.
כן, בפעם הרביעית הוא זכה בשחקן העונה בליגה הצרפתית. אף אחד לא מופתע מזה, אבל מה שתפס את הכותרות אתמול, לאחר הצחייה שעמד מול כלי התקשורת, הוא אמר, כן, אני הולך לכבד את החוזה שלי לעונה הבאה, יש לי חוזה עד קיץ 24, ואני אהיה שחקן של פזה גם בעונה הבאה, וזה בעצם הייתה חותמת על כך שמבטא יישאר. זו לא הפתעה, זה היה
כפוי,
אבל
איתם
זה שהוא
מאשר
את זה,
תשמע, בחתימת החוזה הוא קיבל ארגזים של כסף. עכשיו, קטרים, שהם משלמים משהו, הם לא מבטרים, הם שילמו על זה.
ברור, הקטע עם החוזה האחרון של אמבפה, ואנחנו בדרך כלל תמיד מודעים לעובדה שתמיד יש איקס שנים ואחרי זה אופציה, ותמיד האופציה היא עומדת לטובת המועדון. פה האופציה עומדת לטובת השחקן. למבפה יש אופציה להאריך את החוזה עד 25, אבל אך ורק אם הוא רוצה בזה, אני לא מאמין שהוא יעשה זאת, ולכן העונה הבאה תהיה העונה האחרונה שלו בפריז. מה שמצער בסיפור הזה, שהם לא יראו שקל מנדבי העברה, כי הוא יעזוב אותם בעברה חופשית בקיץ הבא.
כן, מסי אני מבין ויתר על נוכחותו בטקס של שחקן העונה.
תשמע, זה גם מראה על ה... על הקרקס של PSG. הרי מסי אתמול היה נבחר לחלק מנבחרת העונה, 11 המצעים של העונה, וכולם היו שם עמדו על הפודיום בטקס, חוץ ממסי שנסע לברצלונה להופעה של קולפליי, ונאמר שנסע דרומה למונטה קרלו לפורמולה אחת. תמיד, אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה שם במועדון.
מסי ניסוע לברצלונה, זה כמו ניסוע הביתה, הוא אוהב להיות שם.
כן, זה הבית שלו. כל פעם שיש להם, הרי תמיד יש להם...
יום חופש, הוא נוסע לברצלונה.
כן, אז הם במטוס הפרטי, נוסעים שעה, שעה וחצי לברצלונה, וחוזרים יום אחרי זה. זה לא כזה סיפור. אבל המינימום זה לכבד את הטקס.
כן, בנזמה באמת יעזוב את ריאל מדריד, כפי שעולים חששות כאלה?
לא, אני לא חושב. אני לא חושב. יכול להיות שהעונה הבאה תהיה העונה האחרונה שלו בריאל, אבל... אני לא מאמין שהוא יעזוב כבר הקיץ הזה. יש לו חוזה גם לעונה הבאה, זה כבר עוד פעם, קרים וריאל, הם הולכים ביחד תמיד, פלורנטינו לא יוותר עליו כל כך בקלות. גם אם יש דעיכה מסוימת ביכולת, זה אין מה לעשות, הוא כבר לא ילד קרים, אבל...
צריכים גם להביא לו מחליף, צריך גם להעמיד מחליף, הוא לא יכול לשחק את כל המשחקים.
לא, אני מסכים לך, אגב, יכול להיות שבקיץ הבא, המחליף שלו זה יהיה מבפה. אם אני צריך לשים את ה... את השיטונים שיש לי, הקבוצה הבאה של מבפה תהיה ריאל מדריד, השאלה מתי? בקיץ 24, זה יכול להיות בהחלט אפשרי.
אם הפרויקט של פריז לא יצליח גם בשנה הבאה, אז כבר לא יהיה לו ברירה.
לא יצליח.
אני חושב שבכל מקרה הוא יעזוב שם שנה.
וינסנט, תבלה במשחק, תודה.
יאללה, תודה לכם, ביי.
עידו גור, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. אתה וסימי ריגר תשדרו ב-3:30 לפנות בוקר את המשחק השביעי בסדרה של גמר המזרח, בוסטון מול מיאמי, והולכת להישבר שם חתיכת היסטוריה, כך אני משערת.
כן, ככל הנראה, אנחנו לפני משחק היסטורי, זאת אומרת, אי אפשר לדעת, כן? כי ה-NBA זה כבר מזמן עבר ממחוזות כדורסל לסיינס פיקשן. בטח אחרי מה שראינו במשחק מספר 6, ובכלל מה שאנחנו רואים בבוסטון, בפלייאוף הזה ובשני הפלייאופים האחרונים, אבל הסלטיקס פיבוריטים. מצד שני, זה לא פיבוריטים בענק, כי משחק מספר 7, כולם בלחץ, זה בדרך כלל הולך לתוצאה צמודה. מצד שני, שלישי, יותר נכון, כשמסתכלים על שני המשחקי 7 האחרונים של בוסטון, בבית, היה לה אחד שנה שעברה נגד מילווקי, פרקה אותה ב-28 הפרש, והיה לה אחד נגד פילדלפיה, בחצי גמר מזרח, בפלייאוף הזה, וגם אותה היא פרקה. עם סי נקודות למשחק מספר 7 של ג'ייסון טייטום, 51. אבל עזבו הכל, זה באמת משהו היסטורי, זאת אומרת, בוא רק נבין את גודל האירוע היום. בוסטון היא הקבוצה הרביעית אי פעם שחוזרת בכלל מפיגור 0-3 ל-3-3. אף קבוצה ב-150 מקרים לפני ב-NBA לא הצליחה לנצח 4-3. כשמסתכלים על זה בכלל בספורט האמריקני, אז יש 4 מקרים כאלה שזה הושלם, חזרה מ-0-3 לניצחון באוקי קרח, ויש פעם אחת שזה קרה בבייסבול, ב-2004, שקופמן, אתה יודע, מי ששיחק ביינקיז, שחטפו את זה מבוסטון, מהרד סוקס, זה אלכס רודריגז ודרק ג'יטר. הם הגיעו למשחק מספר 4 בסדרה הזאת, והראו אותם, אתם יודעים, על המסכים שם, אז יכול להיות שזאת הכללה של היאנקיז.
אני זוכר עוד את זה, את המץ, ב-86 מול בוסטון.
בפיגור.
כן, אבל לא הייתה חזרה לניצחון. החזרה היחידה בבייסבול הייתה בגמר של האמריקן ליג ב-2004. שהרד סוקס גם הסירו את הכללה, אתה יודע, של 86 שנים.
לא, אבל היה פיגור, היה פיגור של אמץ מול בוסטון, אז עם ביל בקנר, שהכדור חלף בין רגליו, וזה עשה את זה 3-2, אם אני זוכר נכון.
86, בין כמה עידו היה?
מעידו? הוא לא היה.
הייתי בן 5, הייתי.
היית כבר?
הייתי, כן. אני כבר לא כזה צעיר. שנים עברו, צביקה, אבל עם כל השנים שעברו, מה שנראה הלילה, לא ראינו עדיין. בהיסטוריה של המשחק הזה, ב-76 שנות של ה-NBA, ויש פה עוד כל כך הרבה סיפורים מסביב. קודם כל...
למה זה בשעה כזאת? אבל תגיד לי מה, הם לא מתחשבים בעולם?
זה אחרי הכדורגל שנשאר, כמו ביום זה.
הם מתחשבים בפריים-טיים של ארצות הברית, זה
הדבר. כן, ברור, אבל...
הם קובעים את הטון. תשמע, יאמר לזכותם שבמונדיאלים, היה את המונדיאל ב-94 ועכשיו מונדיאל ב-2026, הם מתחשבים. שם הם מתחשבים בשעות, בזה שזה ספורט שהוא הרבה יותר בינלאומי מאשר הכדורסל, ובוא נגיד שמשחק הגמר הוא בשעת צהריים, שישת ערב באירופה. אבל עזבו, שימו את זה בצד, יש פה כל כך הרבה קווי עלילה מטורפים במשחק הזה, בסדרה הזאת, לא רק החזרה של בוסטון מ-0-3, גם החזרה לחיים של המאמן שלה, גם דריק ווייט, זה סיפור של שחקן משלים, שחקן רוטציה כביכול, שהוא אולי עכשיו אומרים הכי אנדרייטד בליגה.
זה יעזור, אבל בוא נדבר, בוא נתרכז רגע במזולה, בג'ו מזולה, זה יעזור לו? הקאמבק המדהים הזה?
אם הוא יעלה, בטר מה, יזרקו את
הראש עליו. בוא נעשה, חכמים היו צריכים לעשות ארוחת ערב כדי לסבול אותו.
תקוף, תקשיב, זה בדיוק העניין, אתה יודע, אומרים שזה מיס אור מייק ליג, ויש את הנאום המפורסם מהסרט בכל יום ראשון נתון של אל פצ'ינו, אז יש איזה משחק
ש... מונני גיבן סנדי.
כן, עכשיו שתבין כאילו את עד כמה הסיטואציה הזאת מצחיקה.
מה שנקרא, this game is a... is for inches, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הפרייז.
כן, מכריעים אותו באינצ'ים.
כן.
אז תבין את ג'ו מזולה. ג'ו מזולה מקבל הרבה ביקורות שהוא לא לוקח פסקי זמן. במהלך משחקים, במהלך ריצות של הקבוצות היריבות, ורוב הביקורות האלה הוא מוצדקות. בשני משחקים האחרונים, שלושה אפילו בסדרה, הוא קצת התאפס על עצמו, ועדיין, במשחק השישי, היה שם מצב שמיימי עלתה ליתרון ראשון, מאז הרבע הראשון, הוא לא לקח פסק זמן. איך שהוא שרד את זה? ונשארו לו שני טיימאוטים. עכשיו, מה קרה עם שני טיימאוטים האלה? אחד מהם הוא השתמש בו כצ'אלנג' על העבירה של ג'ימי באטלר. ופה יש סיפור מעניין. כי השופטים בכל מקרה בסיטואציה כזאת של עבירה, 2-3 שניות לסוף, אתם יודעים מה זה לא קשור לדקות האחרונות, זה 48 דקות במהלך המשחק, הם הולכים לבדוק האם זה זריקה ל-3 או זריקה ל-2. מה הם לא יכולים לעשות? לבדוק מה היה לשעון. ברגע שג'ו מזולה לקח את הצ'אלנג' הוא הפסיד אותו, כי הוא לקח את הצ'אלנג' על זה שלא הייתה עבירה. אבל השופטים בדקו בשעון וראו שהם יכולים להחזיר אותו 9 עשיריות אחורה. ובוסטון הייתה צריכה כל אחת מהעשיריות האלה בשביל הסל הזה של דרק ווייט.
כבר מדברים על זה שב-NBA יאמצו את הצ'אלנג' הספרדי, שזה 2, שזה
כן,
מצוין, ואם זכית, זאת אומרת, אם צדקת,
כן.
זה לא נספר. זה מצוין, אני משדר את הליגה הספרדית, זה מצוין, צריך גם ביורוליג ופיבה להכניס את זה.
בפוטבול אגב זה הולך.
ואני רק מנסה שנייה להגדיל את עד כמה פה הכל הקראי, אוקיי? זאת אומרת, זה הטופ של הטופ עכשיו, ומי שמנצחת קשה להאריך, למרות ששוב, בוסטון מגיעה כפייבורית איתו, לפי מה שבדקתי, מינוס 2.5 בווגאס.
אוקיי.
טוב. יהיה מעניין. תראה, יכול להיות שזה ייגמר עוד פעם על הטיפ האחרון, על ה...
אני קורא פה שהיית...
היא לקיחת ריבאונד הגנה.
אני רואה פה שה... הסקרטרי אוף טראבלינג של מיאמי היט, האיש הכי חשוב במועדון, אתה יודע, זה על הקטע של הנסיעות, כבר הזמין טיסה לדנבר, אתה יודע, הוא מתחכם.
זה בטוח, אפשר לשנות את הטיסה, זה המטוס הפרטי, הוא יכול לחזור...
בסדר, אבל הוא הזמין מה שנקרא...
אתה אומר מתחכם, אני אומר מקצוען, אוקיי? אם תהיה סיטואציה...
מתי המשחק הראשון בזה?
המשחק הראשון הוא ב-5, זאת אומרת, אם מיאמי היום מנצחת, היא נוסעת ישר לדנבר.
כן, ברור, זה רחוק קצת.
כן, הוא צריך כבר להזמין כרטיסים ולחסות את זה.
אני חושב שתשים מטוס פרטי.
נראה לי שיש להם דמי ביטול מלאים, לתחושתי. או שגם אם הם צריכים שעליהם איזשהו כנס, הם מסתדרים עם זה. פרנצ'ס ב-NBA.
אני עדיין חושב
מבוסטון למיאמי אין בעיה לטוס.
כן, אבל אני חושב שזה באיזשהו מקום, אתה יודע, אני חושב שהיום היית עולים, אתה יודע, ממש כפול אנדרדוג, כמו שמנו למשחק הראשון.
והם אוהבים להיות אנדרדוג, וג'ימי באטלר אוהב להיות אנדרדוג, וג'ימי באטלר הבטיח בשני המשחקים הקודמים שהוא הולך לנצח, ולמשחק האחרון אמנם הוא קלה שם 15 נקודות ברבע הרביעי ו-13 מה-15 האחרונות.
מה קורה עם הדבאיו? מה קורה בכלל איתם?
לא, אבל שניהם, גם הדבאיו.
לא מביאים מספרים.
שגם הדבאיו וגם ג'יבי בטלר לא מביאים את המספרים שכשהם ניצחו.
לא מביאים מספרים.
כשהם ניצחו הם היו 24-25 כל אחד.
זה
אבסורד
שהיה במשחק השישי, שכל שאר השחקנים, אם זה גייט וינסנט שחזר אחרי פציעה, אם זה דנקן רובינסון שצולבים אותו על ההחטאות של השלשות החופשיות, אבל הוא השאיר אותם במשחק ברבע הרביעי עם שתי שלשות שם ועם איזה חדירה יפה. וגם הסל של בטלר שאלה ליתרון שם 83-82 היה אחרי חדירה שלו. כולם עושים את התפקיד שלהם. קלב מרטין, שאתם יודעים, העיתונאים בארצות הברית, לפני הסוף של המשחק השישי, הם צריכים להגיש את ההצבעה, לא, הם צריכים להגיש את ההצבעה שלהם ל-MVP של סדרת הגמר של המזרח.
כן.
ובהנחה שמיאמי מנצחת, אז מן הסתם זה יהיה מישהו ממיאמי, ורוב העיתונאים שם דיברו על קלב מרטין, כרגע הוא השחקן המצטיין.
ואז הוא נפתח.
כל העילה של ג'ימי בטלר, שנתן משחק אחד ענק בסדרה, ומעבר לזה, פה ושם כמה רגעים. דריק ווייט, זה הסיפור, הוא למד אותו, הוא שמר מצוין, הוא לא רק עשה דברים גדולים בהתקפה עם סל הניצחון הזה. טייטום אמנם מחצית ראשונה אדירה, מחצית שנייה נעלם. יש פה כל כך הרבה נתונים סותרים, שתבינו, בוסטון במשחק האחרון עשה 7-35-3, צביקה, זה הנתון הכי נמוך של העונה, גם באחוזים וגם במספר שלשות. היא לא ירדה.
לא, רבע האחרון היא הייתה פחות טובה.
הרבה פחות טובה, ומיאמי,
טוב, אני אקום איזה
16-52 בצבע, זה 31%, יש פה כל מיני מספרים עזועים שלא מתחברים, הם איבדו רק 5 כדורים. לקחו 17 זריקות יותר מהשדה, עדיין הפסיד.
לא, תמיד, המספרים משפרים הכל.
ממשחק 6, הייתי אתמול צריך איתו 6, אתה מבין? כי לא ישנתי כל הלילה, היה המון ספורט.
כן, היה כדורגל אחרי זה.
כן, היה מלא כדורגל, והאתלטיקה.
אני אגיד לכם כזה דבר, זה הכי מעט זמן שעבר לי 48 שעות בין משחק אחד לשני בסדרה, כי אני עדיין, אני מדבר איתכם שלפני רבע שעה סיימתי לראות את משחק מספר 6, בפעם השנייה וחצי נגיד, מההתחלה עד הסוף.
יפה, אני מבין שאתה נוסע לסדרת הגמר.
לא, 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 אני נשאר פה, אני משדר את סדרת הגמר.
אוקיי, אבל בכל מקרה, החברה שאתה שותף בה, ראיתי שבאמת מארגנים משחקים לסדרה הזאת, זה רציני הקטע?
אבל איך אפשר כבר לסדר אם לא יודעים אם זה יהיה במיאמי או בבוסטון?
אני שואל אותו,
הוא יודע. בוא נגיד שזה היה הרבה...
אנחנו מדברים על NBA טריץ', כן?
אם היית מדבר איתי סביקה לפני שבוע ומשהו...
היית יודע, כן, מיאמי.
תקשיב, זה כבר ביטלנו, בוסטון היה לנו משוריין, כבר ב-3-0, כי אתה לא הולך נגד הסטטיסטיקה, ב-3-0 כבר ביטלנו את השוריון של בוסטון, והתחלנו לעבוד על מיאמי, עכשיו, אבל אתה מכיר את אסי, קוף, אתה יודע שהוא קוסם, הוא יכול לעשות הכל.
לא, אבל האמת זה ים עבודה, מי שהיה שם כמוני יודע ורואה.
זה קבוצה לכמה אנשים, זה לא לבן אדם אחד.
זה 17-18 איש. לא, אבל...
אני אגיד לך, מזל
שלא... אם ה-NBA זה לא, צביקה, זה לא, NBA זה לא המנהלת פה.
כן.
זה חברה רצינית, כן?
המנהלת פה יותר טובה.
זה בא אליך קומיסר בכל משחק ורואה בדיוק מה אתה עושה, איך אתה עושה. זה לא, פה יותר טובים.
כן, בטח.
המזל של אסיקו,
אני מקנה ב... אני מקנה במשנוסה.
כי אם הלקרס עלו, היו 50 איש גם באים.
כן. אבל לא, אני חושב שגם עכשיו, בוא נע, בכל אופן זה, לא, זה סדרה...
נחכה לשבע בבוקר, שבע בבוקר.
אם בוסטון מנצחת, רבותיי, זה שני...
שש וחצי רבע לשבע.
זה שתי הקבוצות הטובות גם בליגה הסדירה. עידו, המון תודה.
ביי, עידו.
בכיף, חברים, ביי,
אחלה. ועכשיו הגענו לרולן גרוס, עמית נאור. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב,
רון,
ערב טוב, צביקה.
כן. אני רואה פה ברקע את טלקרה, זה מוביל כבר בשתי מערכות, ישבה עכשיו במשחקון הרביעי, אתה יודע, בסך הכל ראיתי גם את נובק, דברים כרגיל, מה שנקרא.
עושים את העבודה, למרות שאני חייב להגיד לך שהמערכה הראשונה על קרז פתח שם ב-6-0 ונתן תוגה, אבל זה הטוב מחמש, ובטוב מחמש כמעט כל שחקן מוצא את כמה משחקונים בשביל לתת את מה שהוא יכול ולנסות לתת משחק. נובק, וזה קרה לו במערכה השלישית דרך אגב, כאילו שבה זה נגמר בשובר שוויון, אבל בסך הכל דרך קלה בשבילהם. היום היו הרבה משחקים של חמש מערכות, היו משחקים די מרסקים, אני חייב להגיד לך, נורי עם בנואה פאר, ושוורצמן הוותיק נתן שם חמש מערכות יפות, היו הרבה משחקים מרסקים של חמש מערכות, ואנשים היו כמה הפתעות.
נשים יש לך תמיד הפתעות, תכף נדבר על זה, אבל אתה יודע, גם אני מדבר בעיקר על הגברים, אתה יודע, שעושים חמש מערכות, וזה, על החמר זה, יש הרבה רלי וכאלה, ונראה שהם נופלים מהרגליים עם כל הסליידים האלה. אתה רואה את המערכה הרביעית כבר, אתה יודע, מתפרקים.
תראה, אני חייב להגיד לך שרון, צפוי מזג אוויר קיצי ברולנד גארוס, מה שאומר, מגרשים, המגרשים עצמם קשים וחוליים. כן. אוקיי? ברגע שהמגרש אין לו את הגשם ואין לו את המים של הזה, אז המגרשים הופכים להיות יותר מהירים. זה אגב תצפה גם לכמה פציעות. אני לא אופתע אם יהיו שם גם כמה פציעות בגלל יתר החלקות על המגרשים. מה שכן, חלק מהמשחקים בלילה, עם הלחות, כדורים יותר כבדים, אז יהיה לנו גם, גם וגם בקטע הזה. אבל מה שנקרא, זה מרתון, זה מרתון של שבועיים, ולכן בסוף זה מי שעומד על הרגליים, אתה יודע, איך אומרים, אתה יודע, משחקים 90 דקות בסוף הגרמנים נצחים, אז ברולאן גארוס זה היה משחקים שבועיים ובסוף רפה לוקח.
אבל הוא איננו, אני מביט על כן, אבל הוא איננו, ואני מביט על הילד הזה ממורסיה, אתה יודע שכאילו הוא נראה כמו שעשו אותו ממפעל יציקה, אתה יודע, פלא גוף תחתון ופלא גוף עליון, משהו מסוגל להוציא מעצמו, הוא פשוט, אתה יודע, אם יהיה לו את הראש, הוא מסוגל לפרק כל אחד, עמית.
יש לו עוד יתרון, יש לו עוד יתרון. מי שיושב שם בפינה זה חואן קרלוס פררו, שלקח את רולאן גארוס, היה מספר אחד בעולם, והיה משחקני החמר היותר טובים בתקופתו, בתורה מה שנקרא בתקופת הגלורי של הטניס הספרדי, עם קרלוס מויה ואלברט קוסטה ואלכס קורצ'ה, כולנו זוכרים את התקופה הזאת, אז פררו יודע מה זה רולאן גארוס. ולכן יש לו הכוונה בלתי רגילה לבחור הזה, חוץ מפציעה, יהיה קשה מאוד שמשהו יעצור.
יש לו טאץ' לכדור, יש לו טאץ' לכדור.
היית איך הוא עמד עכשיו מפינה לפינה,
הוא מכוון את הכדורים כמו...
הוא מתעלל בו.
אני חושב שדרך אגב, מה שיכול קצת להפריע לו, זה הציפייה שהוא יעשה קסם כל נקודה. בסופו של דבר, ברולאן גארוס, אתה יודע, אתה צריך לנצח את המשחק, עדיף בשלוש, ארבע, גם כן לא נורא, וכדאי שתעבור איזה משחק של חמש מערכות. אם אתה מגיע פתאום נגד מדוודב, ופתאום זה המשחק הראשון שלך של חמש מערכות, איך אומרים, יותר עדיף.
אבל השאלה, מה יקרה עם נולה? נולה הגיע בכושר לא טוב, השאלה אם המשחקים הכניסו אותו לכושר, גם היום הוא לא היה גדול.
הוא לא היה גדול, אבל הוא עשה...
היה נגדו יריב חלש.
כן, מה זה, הוא בא להתקפל, אבל זה היה ברור זה יקרה.
המשחקים יכניסו אותו לכושר, אבל לא בטוח שזה יספיק, כי החבר'ה, בעצם מה שקורה זה, ראינו את זה אצל אולגה רון, הם מאבדים את הרספקט, ומאבדים את הרספקט מהר, ומתחילים להאמין שיש להם סיכוי. אז הבעיה היא לא רק הפושר שלו, אלא גם העובדה שהחבר'ה הצעירים, נשמע, היום פליקס אליסים, הלך הביתה...
הלך הביתה מול מישהו שפעם היה, היום הוא כלום.
מול פוניני, פוניני בערך בגיל שלי בשכה. ופוניני, והבצד שלו ישב טוני נדל והכל, נכון שהוא לא בשיא הבריאות, אבל לקבל ככה בראש מפוניני זה לא...
תן לי משפט, נתנו לי 20 שניות, תן לי משפט על מה שקורה בנשים, כי שם שום דבר לא מפתיע אותי.
תשמע, בנשים בנצ'י שלך הביתה, בנשים פלישקובה הפסידה לסלון סטיבן שהראתה את הצוצות, וגרסיה מתקשה, אבל כמו שאמרנו, זה סביב שלוש בנות, יהיה מעניין, מחר דברו איתי ב...
מחר אנחנו איתך. עמית, המון תודה.
ביי.
זהו זה, שימרו על עצמכם, אל תצאו מהבית.